לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, ג' באלול תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. נדבר לא מעט על ההסלמה בצפון, יהיה איתנו כאן האלוף במיל אייל בן ראובן, בין מכלול תפקידיו בעבר, היה גם אחרי על גזרה הצפונית, גזרת לבנון. נדבר איתו על ההסלמה עד כה, ההסלמה אולי הצפויה, וגם על תרגיל ההטעיה, ננסה להבין מה בדיוק היה שם. על הסוגיה הצפונית, אבל לא רק, בעיקר על קמפיין ישראל ביתנו, נדבר עם חבר הכנסת אלי אבידר, איש ישראל ביתנו, נדבר איתו על המאבק בחרדים ובמשיחיים, מה שהושם שם כדגל בקמפיין הבחירות הזה, אבל כמו שאמרנו, לא רק על כך, גם על הצפון, נדבר עם חבר הכנסת אבידר. על החשש בימין מאובדן קולות אל מתחת לאחוז החסימה, נדבר עם ראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן. ונשוחח גם עם חברת מועצת עיריית ירושלים שעבר מן הפנטון, היא מצאה את עצמה מעוקבת לחקירה בקישלה. אנחנו נרצה להבין למה. וגם נספר לכם על ספר ילדים חדש שמספר את סיפור הקרב על גבעת התחמושת ושחרור ירושלים. נשמע על כך מאחד משלושת הצנחנים שצולמו בתמונה המפורסמת ליד הכותל, השלושה שהיוו השראה, אולי קצת יותר אפילו מההשראה, לכתיבתו של הספר, שיחה מרגשת מאוד שערכנו הבוקר, ואנחנו נשמיע אותה בהמשכו של היומן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, שלום הרב.
שלום, שלום, לכל המאזינים.
שבועיים לבחירות, ראש הממשלה מנסה עם זהות להכניס אותם בצורה הזו, ועם עוצמה להגיע להסדר כזה או אחר, ועדיין נראה שככה יש חשש גדול בגוש הימין והציונות הדתית לאובדן קולות.
אני מוכרח להודות שאני כולי מוטרד שאלפי אלפי קולות ילכו לאיבוד לימין בכלל ולציונות הדתית בפרט. לא ייתכן להמשיך ולהמר. אני חושב יש מוטלת על כל אחד מאיתנו, מי שמאמין בתורה ובארץ ישראל, שהוא חייב להצביע בשום פנים ואופן, לא, אני אתחיל בשלילה, לא להצביע לשום רשימה שיש אפילו ספק אם היא עוברת את אחוז החסימה. אסור להמר, אסור לנסות. ראינו כבר גם רשימה בבחינות האחרונות, לא מזמן, גם רשימה שהצביעו עבורה אלפים אלפים, מספיק שחסר משהו, אלף קולות לא עוברים את אחוז החסימה. זה ניסיון שמסוכן ביותר. יכול להיות שיש מקום בכנסת הקרובה להשתדל להוריד את אחוז החסימה, אבל כל עוד שהוא קיים כמו שהוא קיים, חייב כל אחד להצביע אך ורק בשביל רשימה שאין שום ספק שהיא עוברת את אחוז החסימה. ובכלל אני חושב שצריך שתהיה רשימה גדולה, נציגות גדולה של הציונות הדתית. אם יש רק רשימה אחת שהיא רשימה של הציונות הדתית ימינה, וחייבים להצביע עבורה כדי שתהיה גדולה, ושמצד אחד תסייע לכך שמר נתניהו יהיה ראש ממשלה, ומצד שני היא תעמוד כל הזמן על משמר ענייני התורה והארץ. וכל אחד ואחד צריך לדעת שזה אחריות גדולה, ומוטלת על כתפינו אחריות גדולה שאנחנו חייבים לדאוג שאכן תהיה על הצד הטוב ביותר. ואני חוזר ואומר, אסור בשום פנים ואופן להמר.
אומרים אבל הרב אנשי מפלגת נועם לצורך העניין, הם אומרים, אנחנו לא רואים שמפלגת ימינה באמת עומדת על שורשי התורה, שעומדת על נושאים של חיי המשפחה, שעומדים על הציבוריות, שעומדים על ענייני שבת. לא אלה הדברים שהסעירו את העשייה של אישים כמו נפתלי בנט והילד שקד, ואנחנו צריכים לקחת אותם עוד קצת ימינה, עוד קצת לכיוון מסורת ישראל ולחזק אותם.
קודם כל אני חייב להגיד, אני חוזר ואומר, אני אתייחס גם לעניין ספציפי, אבל ריבונו של עולם, אפשר לדבר יפה מאוד, אבל להביא לידי כך שקולות של עצבים ילכו לאיבוד, זה אחריות גדולה מאוד. אני שומעת, כבר למדנו מתוך הניסיון, זה פעם ראשונה, אני לא רוצה להזכיר שמות קודמים, שגם כן עשו ניסיון, ומה בסופו של דבר, הקולות הלכו לפח. זה זהירות גדולה, ומי אומר, מה, ריבונו של עולם, אני חושב שהנציגים בימינה, הם יהודים, יש, בנציגים בימינה, יש בוודאי יהודים, ירי שמיים חזקים בכל מה שקשור, וכולם רוצים בטוב, ולא תמיד מצליחים בכל, אבל עוד בכלל, אבל בעזרת השם, ככל שתהיה עשייה גדולה יותר, היא תוכל לפעול יותר ולהשפיע יותר.
הרב חיים דרוקמן, אני מאוד מודה על הדברים, מקווה שהדברים עד עוד שבועיים יבואו לידי רוגע. תודה רבה.
בעזרת השם, בעזרת השם.
שלום, שלום. שלום. בעקבות האירועים בצפון, מה שנראה כהסלמה, לפחות הבטחות של הסלמה מצידו של נסראללה, אנחנו רוצים לשוחח עם מי שמכיר היטב את הגזרה הזאת, האלוף במיל אייל בן ראובן, שלום לך.
שלום, שלום.
נזכיר בין מכלול התפקידים הצבאיים שמילאת בעברך, כמפקד גיס היית אחראי על גזרת לבנון, לימים היית גם סגן מפקד פיקוד צפון, וכמובן בהמשך גם חבר ועדת החוץ והביטחון כחבר כנסת. אני רוצה לשאול אותך בהתחלה שאלה, אולי שהיית חושב שאלת תם, אבל מה בדיוק היה התרגיל הכל כך מופלא שנעשה שלשום? על מה הדרמה? שמו חיילים על הלונקה, העלו אותם, הסתכלו החבר'ה שנסראללה, ראו שיש פצועים, התברר שהם פצועים. מה הסיפור הגדול?
תראה, זה סיפור שא', אני חושב שיצטרכו לתחקר, צהל יצטרך לתחקר, מדוע בכלל כל הנושא הזה נחשף, ואם אי אפשר היה לעשות את זה אחרת, אבל בלי לפתח ולספר יותר מדי, זה חלק ממערכת שלמה של עשייה כדי להביא בסוף לתוצאה שנסראללה יורה, אין נפגעים לכוחותינו, הוא נאלץ, נסראללה נאלץ בעצם לתת כל מיני הודעות ניצחון שקריות מבחינתו, ואנחנו לפחות במשימת המניעת הסלמה ומניעת מלחמה שיכולה להיות בקלי קלות, יכולה להתפרץ אם חס וחלילה הג'יפ אמבולנס הזה היה נפגע. וכדי להוסיף לשאלתך, אז עוד נושא שחייבים לתחקר הוא נושא הג'יפ אמבולנס הזה, כי אם היו שם אנשים והטיל הזה פספס בקצת, אם היו נהרגים שלושה חיילים חס וחלילה, אז אני ואתה היינו היום מדברים על משהו אחר.
אבל לגבי עצם ההודעה המפוברקת הזאת, אנחנו רצינו בסופו של דבר לתת לנסראללה איזושהי תחושה שהנה הגבתי והשגתי את מה שרציתי, ובגלל זה אני לא אמשיך לראות? זאת אומרת, זה העניין? אז עכשיו הוא יפסיק להתייחס לדיווחים שלנו על כן פצועים, לא פצועים. אני לא מצליח להבין מה ההישג הגדול.
תראה, במשחק הזה שבינינו לבין אויבינו בכלל ונסראללה בפרט, אתה צריך להגיע למצב שאתה פועל כאשר נוח לך, כאשר זה נכון מבחינתך, וכל מה שמשתמע מזה. לא נכון להיכנס לפעולה כי נסראללה עכשיו רצה שתיכנס לפעולה, שהוא יקבע את הזמן. זה לא נכון. ולכן יש פה אסטרטגיה שלמה של פעולה, של פעילות. אני מזכיר לך שהיעד המרכזי בכל הסיפור, מה שנקרא, שלשמו התכנסנו, זה סיפור החימוש המדויק. שצהל פועל בצורה כזאת או אחרת לאורך זמן בסוריה ובעוד כל מיני מקומות על פי מקורות זרים. היעד הזה עדיין נמצא לפנינו, הוא יעד גדול, הוא יעד, אני לא יודע כמה ממאזינינו, כמה מקוראיך, כמה אנשים מבינים מה זה חימוש מדויק. חימוש מדויק זה לקחת כל טיל כמעט, לשים עליו איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת לו לפגוע במה שאנחנו קוראים CP, ברדיוס של בין מטר לעשרה מטר, שמשמעותו בעצם בכל בית, בכל גורד שחקים, בכל בסיס, במפקדה של הבסיס, או בכל דבר כזה, אלא אם כן כמובן כיפת ברזל או משהו אחר עצר את זה. זה דבר שמדינת ישראל וצהל צריכים לעשות כל דבר כדי שחיזבאללה לא יהיה לו את זה, בוודאי לא בכמות גדולה. זה לב העניין. ולכן במצב הזה שבו היינו ולא היה צריך, ואני אומר לך, תראה, צריך להבין שבשיקולים של צהל לא כל כך אוהבים לדבר על זה, אבל זאת המציאות. אני הייתי בהרבה ערכות מצב, לוקחים בחשבון בית ספר שהתחיל באותו יום ועוד כל מיני דברים כאלה, ואם אתה לא רוצה מערכה כזאת ואתה יכול באמצעים לא מאוד מטורפים להגיע למצב שנסראללה יעשה את שלו והתוצאה תהיה אפס נפגעים מבחינתך, אפס הישג מבחינתו למעט השקרים שלו, שייתן למי שהוא רוצה, אז זה בהחלט דבר נכון לעשות, ולהמשיך במשימה העיקרית, והמשימה העיקרית היום, או המשימה בעדיפות מאוד גבוהה, זה סוגיית הטיפול בחימוש המדויק, ולכן אני קורא למה שקרה, אנחנו כרגע בפסק זמן, לא סיימנו את המערכה נגד נסראללה, ואנחנו גם שומעים את זה גם בדבריו. הוא זה שהוא יהיה מתמול, עוד פעם, אני אעשה כך וכך. זה חלק מהניסיון שלו לקבוע כללי משחק להמשך הדרך, כי הוא מבין היטב מה שאנחנו מבינים היטב, שיש עוד המשך דרך ארוכה מול חיזבאללה.
עכשיו לגבי, אתה הזכרת את הנקודה שצריך עוד לחקור מה בדיוק היה, למה דברים יצאו החוצה. אפשר, אתה גם היום, אתה היום אזרח, אתה לא רק איש צבא בעברך, אתה מכיר את המציאות היום. אפשר בכלל להסתיר דבר כזה? הגיעו מסוקים, יצאו אלונקות, אין אמאות שכרגע במשפחות שמבקשות את לדעת מה שלום הבנים. אי אפשר לייצר תרמית ארוכת טווח בסוגיה הזאת, ומתי שהוא בעניין של דקות או שעות זה היה יוצא החוצה. אי אפשר להסתיר דבר כזה.
תראה, קודם כל, מה שאתה לא יודע, זה מה כן הסתירו, ואתה לא יודע, ולא הצליחו לחשוף. אני אומר לתחקר כדי ללמוד. תראה, כל עניין מתוחכם, בצורה כזאת או אחרת, מתוחכם יותר או מתוחכם פחות, שהוא נחשף, הוא יותר לא רלוונטי. בפעם הבאה, אתה לא תוכל להשתמש בו. ולכן, בתחקור, בלימוד, צריך בין השאר, כאשר קובעים לעשות דבר כזה או אחר, בין השאר צריך לחשוב איך לעשות כך שזה לא יחשף. לא, אם אפשר או אי אפשר, שאלה טובה, מצוינת. אבל כדאי כן ללמוד וכן לתחקר איך כן אפשר להתמודד מול כל מי שרוצה לדעת, כולל תקשורת, שתקשורת עושה את תפקידה, וזה בסדר גמור. אין לי טענה לתקשורת, מישהו שאל אותי, תגיד, התקשורת הייתה צריכה לא לעשות את זה? אני אומר לו, זה לא, התקשורת צריכה לעשות את עבודתה, היא כל דבר שהיא יכולה להציג, היא מציגה, יש לפעמים דברים שאתה גם יכול לדרוש או להגיד לתקשורת, זה סיכון מדינת ישראל, ביטחון ישראל. פה אתה יכול להגיד לתקשורת דברים. אני לא חושב שזה היה המצב, ולכן אני אומר, צריך לתחקר ולבדוק אם אפשר או אי אפשר. יש דברים שאפשר, ויש דברים שכנראה גם יחשפו בעתיד לצערנו.
עכשיו אני משער שגם אתה שומע את ה... טיעונים שעולים ביממה האחרונה על התרברבות לא אופיינית לישראל, על ביטול העמימות, כשכמובן הטענה המרכזית היא שנתניהו ביטל את העמימות כדי לעשות זאת מטעמים פוליטיים, להרוויח איזשהו רווח כזה או אחר. איפה אתה בתמונת הטענות הללו?
תראה, אני כדי להיות אמיתי, אני עכשיו לא פוליטיקאי, ולשמחתי אפילו. ולכן אני אומר לך בצורה הכי פשוטה, אין צורך במילים מיותרות במצב כל כך רגיש כמו שהיה בתחילת השבוע, כאשר אתה לא רוצה מלחמה, אתה לא רוצה הסלמה, ולכן אני תמיד מעדיף, וזה אגב תכונה, כנראה שזה עדיין, אתה יודע, התביעת איש הביטחון בי עדיין כנראה מאוד מאוד גבוהה, ואני לא מצטער על כך. מילים מיותרות לא עושות טוב. לפעמים יש הערכת מצב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, כדאי כן לומר דבר כזה אחר או אחר כדי להשיג הישג כזה או אחר. יש גם המילים לפעמים הם כלי, בעיקר בעולמנו, בעולם התודעה. אבל כאשר זה בא מהתאיש הזה שתמיד קופץ ראשון ואומר אנחנו נעשה כך וכך ואנחנו 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 הגיבורים, אני תמיד ממליץ בעניין הזה, בוא ניתן לצד השני להתרברב ואנחנו נהיה במרחב העשייה האמיתית, ולכן אין צורך. תאמין לי, נסראללה יודע היטב את עוצמתנו, הוא יודע בדיוק גם הפעילות הזאת באותו יום שבה הוא לא הצליח לפגוע בנפגעים, היא גם חשובה להרתעה, כי הוא מבין שיש לנו מודיעין מצוין, הוא יודע את עוצמתנו, לא צריך שר כזה או אחר שיקפוץ כמו טייש בראש ויגיד את משהו שמה שחשוב לו כרגע, גם אם זה לקראת בחירות, זה מיותר.
אז רגע, שנייה, למען הסדר הטוב, אתה איש הוא ראש הממשלה שמתרברב או אחד השרים שמתרברב? תן לנו נקודת ציון.
נקודת ציון. אני חושב שיואב גלנט לא צריך לקפוץ בראש, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה בצורה שהיא לא קשורה להערכתי. היא לא הייתה תחת הערכת מצב לגבי הרגישות בעניין. וגם ראש הממשלה, ראש הממשלה, תראה, הוא ראש ממשלה. אם הוא עשה הערכת מצב עם מערכת הביטחון והגיעו למסקנה שצריך להגיד מילים כאלה ואחרות, בסדר, תראה, זה שהוא אמר שאין אף אחד, כשהוא אמר, אני במקרה שמעתי נדמה לי את זה בזה, כשהוא אמר שאין עכשיו לאף אחד מחיילינו שריטה, הוא אמר את זה כבר אחרי שזה התפרסם וכו' וכו', לגיטימי, בסדר. אני נגד הניסיון להתמודד עם נסראללה על מילים גבוהות. זה לא, זה אנחנו, זה משהו אחר. יש לנו את העוצמה שלנו, אנחנו לא צריכים את ההתרברבויות האלה, ופה אני אומר גם לראש הממשלה, מה שנקרא שקול מילים.
אז נתניהו ישקול מילים, וגלנט קצת קופץ כמו טייש, נעזוב את ה... את העניין הזה.
עזוב, עזוב, כן, אני לא פוליטיקאי, עזוב.
אוקיי, אתה לא פוליטיקאי, אז מותר לך ככה לומר דברים. אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאנחנו מדברים ככה על נסראללה, נסראללה היום מבטיח פעולת המשך. מצד שני, הדיווחים שלו מתבררים כלא מדויקים. אז איך נכון להתייחס לאיש ולדברים? האיש הזה ניסה כל הזמן לשמור על איזושהי רמה גבוהה של אמינות, לפחות ביחס למה שמקובל בעולם הערבי.
תראה, אני, כידוע לך, לי יש היסטוריה ארוכה מאוד עם נסראללה. אני מכיר אותו מכל הזוויות, ברצינות את דבריו, בעיקר, ואני כבר יודע להבדיל בנימה, בכל, מה יותר רציני ומה פחות רציני, מה הוא בשביל מילים ומה הוא בשביל מעשים. למשל, לפני שבוע, כאשר הוא אמר אני אגיב, לי היה ברור שהוא יגיב. זה אנחנו כבר, אתה יודע, כל כך הרבה משופשפי נסראללה, אנחנו יודעים, האיש הוא איש, הוא אויב מר, אכזר, אבל אדם שיודע פוליטיקה הוא מנהיג, את אנשיו הוא מנהיג, אין ספק בעניין הזה, ולכן אני אף פעם לא מזלזל בו, לא נכון לזלזל בו, ולכן לדעתי, עוד פעם, זאת הערכתי, מבחינת האירוע שעברנו בשבועיים האחרונים, הוא את המשחק הזה סיים. למה? כי אני מבין שהוא מאוד מאוד לא רוצה להיכנס איתנו עם צהל למערכה גדולה. יש כל מיני גורמים מייצבים שצריך ולא צריך, וצריך לזכור אותם. זה בעיקר ראש ממשלת לבנון אל חרירי והציבור בלבנון שמאוד לא רוצה את צהל על הראש שלו. יש את הרוסים בשטח שהם לא רוצים מערכה גדולה בצפון שיכולה בקלי קלות להתפשט גם לסוריה, וזה מאיים על השלטון הסורי, מה שהרוסים היום מנסים לייצב. ויש גם את האמריקאים שהיום, יש הרבה הרבה מערכות מייצבות, ולכן בעצם נסראללה את מה שהוא אמר, הוא אמר את זה בעיניי, כמו שאני מבין את זה, לגבי כללי המשחק בהמשך הדרך. הוא מבין שאנחנו לא נוותר על סוגיית החימוש המדויק, ולכן הוא צריך להחליט מה הוא עושה עם זה. אם הוא ממשיך, הוא צריך לקחת שהוא, לדעת שהוא לוקח בזה סיכון. לגבי הטיפול בחימוש המדויק, יש כל מיני דרכים, מתחיל מדרכים מדיניות, דרך אותם גורמים מייצבים, יש דרכים נוספות, לא כולם צריכים לעבור דרך טילים וחימושים שנופלים על אזרחים, יש עוד דרכים, אבל צריך גם לקחת בחשבון שאנחנו בפסק זמן, וייתכן מאוד שנדרש לסיבובים נוספים. בהקשר הזה, אני חושב שכמו שאמרתי, צריך לתחקר וללמוד מסיבוב לסיבוב, מה אני למדתי מהסיבוב הזה הכי הרבה, לא שהייתי צריך את הסיבוב הזה, כן? זה כל סוגיית מיגון העורף האזרחי. זה מחדל חמור של ממשלת ישראל. לא פחות מזה, מחדל חמור, שאם זה לא יתוקן ואנחנו ניכנס לסיבוב מערכה, זה הנושא הראשון שיהיה לוועדת החקירה של אחרי המלחמה. וזה מיותר. אני טיפלתי בזה בכנסת כל כך הרבה. אני הייתי זה שעמד מאחורי, בסופו של דבר, הכרזת ממשלה על 5 מיליארד שקל לפני שנה, שתינתן למיגון. עד עכשיו לא נעשה כלום בנושא הזה, כלום כלום. זה מחדל חמור. אני גם קראתי לראשי המועצות והעיריות בצפון להתחיל לעבוד בעניין הזה. זה חיי אדם, זה חיי האזרחים שלנו. הצפון איננו ממוגן, בוודאי לא מול היכולות שמתקיימות היום בידי החיזבאללה. זה לא חמאס, ומול החמאס כן מגנו את עוטף עזה, ומול חיזבאללה אנחנו פשוט בשערוריה. יש שם גני ילדים לא ממוגנים, יש בתי ספר לא ממוגנים, יש בתים ומשפחות שלא ממוגנות בלמעלה מ-50%. זה לא ייתכן. וזה חלק מהדברים שצריך לנצל את פסק הזמן שבו אנחנו נמצאים כרגע כדי לטפל בהם ללא שום קשר לבחירות. צריך פשוט לעשות את זה.
שזה בהחלט קריאה מאוד מאוד חשובה שחשוב שתשמע ככה אצל מקבלי ההחלטה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחרונה. החלטה 1701 אמורה הייתה להרחיק את חיזבאללה מהגבול. איך קרה שהעניין הזה מוסמס? ואף אחד, לא האום שאישר את ההחלטה, לא ישראל, לא עומדים על קיום העניין הזה. אולי הסכמים כאלה בכלל הם לא ברי ביצוע ולא ברי אכיפה.
תראה, זאת שאלה מאוד טובה ומאוד חשובה. לגבי האום, אתה מבין לבד שזה לא רלוונטי. האום הוא לא גורם, הוא גורם שחשוב לדבר איתו, כי הוא גורם בינלאומי רחב, והוא גורם שיכול להשפיע בסיטואציות מסוימות על לגיטימציה כזאת או אחרת, אבל לא שום דבר מעבר לזה. לא, אין שום ציפייה שהאום יעשה את העבודה מול חיזבאללה. זאת אומרת, יש ציפייה, אבל זה לא קורה, וזה אכזבה גדולה. לגבי מדינת ישראל, תראה, זאת שאלה שאתה צריך עוד פעם תמיד להחליט מתי אתה נכנס למערכה. דיברנו כבר לא פעם, אתה יודע שאני חושב שהדבר הכי גרוע באנושות שנוצר על ידי אדם, הדבר הכי גרוע שישנו זה מלחמה. אין דבר יותר גרוע ממלחמה, בוודאי כאשר אתה גם יודע שההישג שלך היום במלחמה הוא בדרך כלל קלוש מאוד, וסיימת מלחמה, ונגיד שאוקיי, אז פגעת בטילים האלה ואחרים, תוך שבועיים האויב שלך מתחיל לייצר את זה מחדש, אז אתה צריך להחליט האם כל שבועיים אתה נכנס למלחמה או לא. זאת החלטה קשה, זאת החלטה מורכבת ומסובכת, וזו שאלה שתמיד עומדת לנו, היא לא חדשה אגב, בהיסטוריה היו גם שלנו, היו הרבה הסכמים כאלה ואחרים, ש... מול אויב הם לא תמיד לצערנו ממומשים, ולכן אין לי תשובה. אתה יודע, גם אני הייתי רוצה, אתה יודע, קל מאוד להגיד, שמע, היינו צריכים להיכנס אחרי יומיים ולהשמיד ולעשות בזה. אני לא חושב ככה. זה עניין להערכת מצב, לעניין להחלטות של מה אתה משלם בשביל הדברים האלה, וצריך גם לזכור זה, ולא להתבייש ולומר, מלחמה מול חיזבאללה היא מלחמה קשה. היא מלחמה קשה שתעלה בנפגעים לא מעטים, גם בקרב חיילי צהל, גם בקרב אזרחים. יש לחיזבאללה יכולות, יש גם לצהל יכולות. אם נאלצים להגיע למלחמה כזאת, אז אני חושב שצריך לפעול אחרת לגמרי ממה שפעלנו ב-2006. תרצה, תקרא את הספר שלי, נקודת ההכרח. כתוב שם איך אני חושב צריך לפעול במלחמה. אתה יודע, תמיד אומרים לי, אתה כשאתה מדבר על איך למנוע מלחמה אתה שייך לשמאל, אבל כשאתה מדבר על איך לעשות מלחמה אתה עוקף הרבה הרבה ימין, או אתה הולך הרבה הרבה ימינה. זה סימן כנראה שאני בסדר בעניין הזה, ולכן, אבל אני אומר, להיכנס למלחמה צריך מאוד מאוד לעשות הכל כדי לא להגיע לשם, ולכן זאת בערך התשובה לשאלתך, גם אם היא לא תשובה מאוד חדה וברורה לשאלה נכונה, מורכבת ומסובכת ששאלת.
לא, כי אנחנו בבעיה, אנחנו זוכרים גם את אריק שרון המנוח שאמר שברגע שבו, אחרי ההתנתקות, ברגע שבו יירה טיל אחד ברצועת עזה, אנחנו וכו', ולא קרה עם זה כלום.
נכון, אני אומר...
שוב ושוב הדברים האלה קורים, ואנחנו כל פעם אומרים, רגע, מה רק בשביל ה... טיל הזה, רק בשביל הצעד הזה נצא למלחמה. ושוב, מתברר שאין גיבוי למסמכים הבינלאומיים האלה.
אז למסמכים הבינלאומיים יש צדדים שכן, תראה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שאמרתי כבר את דעתי על הדרך הצבאית, אבל תדע לך שאחרי מלחמת לבנון השנייה, בלבנון, היו שינויים גדולים. למשל, ירידת צבא לבנון דרומה. לא ראינו לפני כן את צבא לבנון. לבנון במידה מסוימת לקחה אחריות, לא כמו שהיינו רוצים, היא לא עשתה את מה שאנחנו ציפינו, אבל צבא לבנון ירד דרומה, מה שלא ראינו לפני מלחמת לבנון השנייה, לאורך הרבה מאוד זמן. והיו עוד דברים שנעשו. אז יש לזה הישגים, אתה יודע מה אני, מהשאלה שלך, הדבר הכי חשוב, אני חוזר למה שאמרתי, למנהיגים כאלה שמדברים, תשקלו מילים, אל תיתנו הצהרות, נחסל את ארנט, נחסל את הנייה בתוך 48 שעות, וכל פיל שירה, אנחנו מיד ניכנס. תשקלו מילים כדי שלא תצטרכו לעמוד אחר כך ולהסביר דברים שאמרתם, ואולי התכוונתם כשאמרתם, אבל היה ברור שלא תוכלו לממש אותם.
אלוף במיל אייל בן ראובן, אני מאוד מודה לך על הדברים, שיהיו בשורות טובות לכולנו, תודה.
אינשאללה,
תודה גם לך. יום טוב. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לחבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו, שלום לך.
צהריים טובים.
אנחנו נרצה לעסוק בשיחה הזו איתך בשני עניינים מרכזיים, גם בסוגיית האירועים האחרונים בצפון, ההסלמה ואפשרות ל... מערכה אולי קצת יותר חריפה, אבל גם כמובן הסוגיה הפוליטית, ואיתה נפתח ואני רוצה לשאול אותך, איך מקבלים אצלכם את הסקרים המחמיאים? איך פתאום אתם מגלים שאתם הפתעת הבחירות?
א', אנחנו לא מתעסקים עם הסקרים ולא מתייחסים אליהם, וחשוב להסביר את זה. המדיניות הזאת של להתייחס פחות לסקרים היא לא מהיום, היא משנים רבות. אנחנו לא התרגשנו כשהסקרים הודיעו שאנחנו לא נעבור את אחוז החסימה, ואנחנו גם לא מתרשמים שהסקרים נותנים לנו דו ספרתי. אנחנו מחוברים לציבור שלנו, לציבור הבוחרים שלנו בצורה מדויקת וממוקדת, עובדים קשה, לא יצאנו לחופשה אחרי פיזור הכנסת, לא ענינו למטוסים והלכנו לנוח. אנחנו עובדים כל רגע ונעבוד עד ה-17 לספטמבר, 12 בלילה כמו משוגעים.
ואיזה קהל אתם מוצאים? אתה מסתובב בין הסתם בכל הארץ, ולא רק אתה אלא כל האנשים שלכם. זה מה? זה קהל מאוכזבי נתניהו, כועסי נתניהו, קהל שמגיע מיאיר לפיד ומאוכזבים מהמלחמות שלו בענייני דת מדינה. ימין, שמאל, מי הקהל החדש שאתם פוגשים?
שלוש קבוצות מרכזיות. יש את הקבוצה שלנו, שזה בעצם זו שהצביע לנו בצורה ברורה ביותר, למרות שהציפו אותה בבחירות הקודמות והודיעו לה שאנחנו מפסידים ולא כדאי ויזרקו את הקולות, והם אותם 5.5 מנדטים ברזל שבאו והצביעו למרות כל הקשיים. אז הקבוצה הזאת כמובן נמצאת אצלנו. הקבוצה השנייה, שהיא הקבוצה הכי מעניינת, זה קבוצה של 5-6 מנדטים שביום פיזור הכנסת פשוט עזבה את הליכוד ועברה לישראל ביתנו. אנחנו איתרנו את ה-24 שעות.
מה קרה להם?
תשמע, השקענו בזה מחקר כדי להבין מה העניין. הדבר המרכזי שעלה שם זה אכזבה עמוקה מבנימין נתניהו, שהייתה לו קואליציה של 65 חברי כנסת פשוטה לבנייה, והוא פשוט הפקיר את הקואליציה הזאת, כי הוא התמסר לדרישות החרדים, ולא הצליח להוריד אותם מאותו קמצוץ של קמצוץ של סעיף של חוק הגיוס, והם הבינו את מה שאנחנו הבנו. לפני שפוזרה הכנסת, שבעצם נתניהו שם את הנשמה שלו בידיים של ליצמן, והוא לא מוכן ללכת נגדו. ולכן אותה קבוצה של 5-6 מנדטים עזבו באותו יום, וכראיה, אין ביטוי לאותם דברי הבל שדוברי הליכוד אמרו, שליברמן רימה את הבוחרים שלו, הבוחרים שלו מצביעים ברגליים, וגם הבוחרים של נתניהו עברו אלינו, כי הם הבינו שראש ממשלה שלא הצליח להקים ממשלה פשוטה, ברורה, קלה להקמה, שכל פוליטיקאי דרג בית היה מקים אותה, עם 65 מנדטים, לא הצליח לעשות את זה, הלך לאבי גבאי, הגיע לסיכומים המפלגות הערביות, מתחת לשולחן, בלי לספר לאף אחד, ולכן הם פשוט עזבו את הליכוד, הם עברו את אותו תהליך שאנחנו עברנו, של ההתפקחות מאותו פולחן אישיות של נתניהו, הם אמרו די ועברו אלינו, ועכשיו נעבור לקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית שאותה ציינת, נגיד קבוצת יאיר לפיד, כחול לבן, זו קבוצה שמביעה בכל הסקרים סנטימנט חיובי. עד שהם ישימו את הפתק בקלפי, הדרך עוד ארוכה. ואנחנו לא בטוחים שהם ישימו את הדרך הפתק. לכן התומכים שלנו מגיעים מהימין, כי אחד הדברים שאנחנו לא מנסים להסוות, אנחנו לא מנסים להסוות את הזהות הימנית שלנו, ועם כל הכבוד, לא באנו ואמרנו שליברמן הולך לאכול צהריים עם איימן עודה, ולא יבקר במוקטה כדי לבקר את אבו מאזן. אנחנו לא עושים את השטויות האלה כי זה לא אנחנו. בין כתף ימין שלנו לקיר אי אפשר להעביר נייר. ולכן אותו קהל של יאיר לפיד, כחול לבן, אני יודע מה, אנשים שהיו מצביעים אולי לאורלי לוי, הם מביעים סנטימנט חיובי כי הם רואים בנו את האופציה היחידה לעצור את ממשלת ההלכה, אבל הם לא באמת אמרו שהם יצביעו לנו וצריך להמתין עם העניין הזה.
זאת אומרת, אוקיי, בסדר, עכשיו יכול להיות שאולי שהשינוי...
ויש קהל נוסף, ויש קהל נוסף אם אתה תרצה לשמוע, תשמע, אנחנו מקבלים פניות מציבורים שלא היו איתנו, למשל ציבור החקלאים, הם מיואשים מכל מה שאריה דרי ומשה כחלון עושים להם עם מנהל מקרקעי ישראל שמזנף בהם ומכה בהם ופוגע בענפי החקלאות האלה כדי להרוס אותם. זה קהל שאנחנו מקבלים ממנו הרבה מאוד סימפתיה. יש קהל מאוד משמעותי בקרב ערביי ישראל שצריך להבין את זה ולהגיד את זה. זה לא רק דרוזים, זה גם נוצרים, וזה גם בדואים, וזה גם מוסלמים, שמתגייסים לצהל ריבונו של עולם. ומה עושה המדינה הזאת? היא לא נותנת להם שום העדפה. מה זה אומר? אני ביקרתי לאחרונה בכפר ריינה. מי הזמין אותי? חברים מדהימים, לוחמים לשעבר במגב, שהתגייסו מרצון, רצו לתרום למדינה, רצו להיות חלק. כאשר הם מתמודדים על מגרש לבנייה, ראשי המועצות באזורים שלהם, שהם כולם חברים במתקדמת, בייחוד המפלגות הערביות, הם בחיים לא ייתנו להם עדיפות. איפה אנחנו כמדינה? כאשר יש לך נוצרים ערמים שבדי-אן-אי שלהם הם רוצים להתגייס לצה"ל, הם רוצים להיות חלק. נוצרים שיושבים בחיפה, בנים שכמרים שמתגייסים. אנחנו כמדינה לא יודעים לתת להם אפילו לא סימפתיה. זו גם הסיבה שאני באופן אישי יוצא נגד עוצמה יהודית. כיוון שעוצמה יהודית שאומרת אסור ועושה הפרדה בין יהודים ללא יהודים. ואני אומר, יש הפרדה ממילא, אבל דבר אחד צריך להיות ברור. אנשים שרוצים לקשור את גורלם בגורלנו, אנחנו לא יכולים לצאת נגדם. לכן עוצמה יהודית מבחינתי בכל אופן הם לא לגיטימיים.
עד כדי כך, לא לגיטימיים בכלל.
לא לגיטימיים, לא יכול להיות שיש שם מיכאל בן ארי שיגיד אסור לתת לבדואים נשק. ריבונו של עולם, עם כל הכבוד לו, יש קצינים בדואים שנלחמו איתי, ירו עליהם בדיוק כמו שירו עליי. הכדור של המחבלים לא שאל אתה יהודי או בדואי. מה זה הדבר הזה? איך אפשר לחשוב בצורה כזאת? מעולם היהדות לא הפלטה את הגר, חיבדה את הגר, וגם לא מדובר על גר שנלחם איתנו, גר שגר איתנו. והנה יש פה גר שלוקח נשק, נלחם איתנו, קושר את גורלו בגורלנו, ואחד כמו מיכאל בן ארי אומר את מה שהוא אומר. ולכן צר לי להגיד לכל מי ששומע, הם לא לגיטימיים.
יכול להיות שהשינוי, אני רוצה עדיין לנסות להתחקות אחרי הכמות, המצבור הזה של המנדטים שאתם אוספים. יכול להיות שהשינוי בדגשים מהאג'נדה של ענייני ימין ושמאל והתמקדות באימות הישראלי-ערבי לענייני הדת ומדינה, זה מה שעשה את העניין?
תשמע מה שעשה את העניין, במסע ומתן הרי, אנחנו, יש לנו ניסיון עם נתניהו, למפלגה יש ניסיון עם נתניהו, מ-2008 עם מסעים ומתנים, כאשר נתניהו מוכן לחתום על כל הסכם קואליציוני, שהוא מאוד מאוד ימני, ולבסוף הוא לא מקיים שום דבר. אבל מה שכן, אנחנו הלכנו לבחירות, לא בגלל שהוא אמר כן למוות למחבלים או לא. הוא תמיד אומר כן ובסוף הוא לא מקיים את זה. הוא תמיד אומר שהוא רוצה להפיל את שלטון החמאס ובסוף משלם להם דולרים. את זה אנחנו כבר רגילים. אבל הנקודה המרכזית היא שיש לך מצב שבו אנחנו הלכנו לבחירות בגלל שנתניהו לא היה מסוגל לשכנע את ליצמן. ואני בכוונה שם את האצבע על ליצמן, כיוון שדגל התורה וש"ס לא רק שהיא אישרו את חוק הגיוס הקודם, אריאל אטיאס ואורי מקלב עברו עליו, אמרו שזה בסדר גמור, ואנחנו לא ביקשנו שהם יצביעו בעד. הם יצאו מהמליאה, זה היה בסדר גמור. אבל באותה נקודה שליצמן עלה לעץ מטעמים פוליטיים של בתוך אגודת ישראל, ואני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא ענייני, בא נתניהו ולא הצליח להביא את הסוגיה הזאת, ועשה את כל הסיבובים שבעולם, שנביא את זה לממשלה, ונעשה... לא, התשובה היא לא. אנחנו על חוק הגיוס הזה עבדנו שנה וחצי. אם ישראל ביתנו הייתה מביאה את חוק הגיוס, הוא היה הרבה יותר קשה. אבל בא ישראל ביתנו ואמרה, בוא ניתן את זה לצבא. הצבא יתכלל את הצרכים שלו, כמה הוא רוצה לגייס, כמה יתגייסו, ובסופו של דבר הציע משהו תוך התייעצות עם רבנים שכולם יכלו לחיות איתו. אנחנו לא אשמים שנתניהו לא היה מסוגל להקים את הקואליציה הזאת. הקוסם הזה כנראה איבד את יכולת הקסמים שלו. והציבור הזה, ואותם 6 מנדטים שעברו לנו יום לאחר פיזור הכנסת, אמרו, מספיק. האיש הזה לא היה מסוגל, גרר את ישראל, זו פעם שנייה לבחירות, פעם קודמת כדי לדחות את השימוע, פעם שנייה כי הוא לא היה מסוגל, הלך לאבי גבאי, די, נגמר הסיפור.
אז כשאתה מדבר על חוק הגיוס, שהוא עיקר הבעיה, אני שואל למה לא זאת הסיסמה שלכם? למה הסיסמה שלכם היא בלי חרדים ובלי משיחיים?
אני אסביר לך למה, אני אסביר.
שנייה, אני רק רוצה לרדת לקצה של השאלה, ההתבטאות הזאת היא קשה לאוזניים מאוד מסוימות, שהיו חברים שלכם בסך הכל.
מצוין. בוא נתחיל עם המשיחים, כי אני חושב שהקהל המאזינים והקוראים שלכם מגיע מהציונות הדתית, וחשוב להגיד את העניין הזה, כשאנחנו מבטאים את המילה הזאת משיחים, למה אנחנו מתכוונים. תראה, אין לי ספק שזו התפיסה של בצלאל סמוטריץ' שלשם הוא רוצה להגיע. אין לי ספק, זה בסדר גמור, האיש הוא איש כנה, אני מכיר אותו, ואתה יודע, אחת הבעיות שלי שאמרתי שבבחירות האלה כבר לא יישארו לי חברים, כיוון שאני מכיר את בצלאל מתקופתי כשהייתי מנכ״ל הבורסה ליהלומים, ואני באתי אליו כשהוא חבר ועדת כספים, וגם גפני וגם ליצמן, ואני מכיר את כולם, אבל אין מה לעשות, פוליטיקה זה פוליטיקה, וזה הסיטואציה. אז בוא נחזור רגע לסמוטריץ'. תראה, אני יודע שזאת דעות, אלה הן דעותיו. אחת הבעיות איתו, שהוא לא מסתפק בזה שאלה הן עמדותיי, אלה הן דעותיי. עכשיו בוא נראה כיצד אני משכנע את כלל עם ישראל להאמין באותם עמדות. הוא פשוט לוקח את הסמכויות ואת היכולות שניתנו לו מתוקף התפקידים שלו ומתוקף הישיבה שלו בקואליציה, והוא מנסה לדחוק את הקו הזה קדימה. ולכן הוא משנה את הסטטוס קוו, ואתה יודע מה?
לא כל אחד עושה את זה, מנסה לקדם את האג'נדה
שלו? לא עושים את זה, לא, בוודאי שעושים את זה, אבל תקשיב, הוא יותר קיצוני גם מהחרדים. אתה צריך להבין שחקים חרדים שאיתם אני מדבר, שהם חברי נפש שלי, אומרים לי, אנחנו לא חושבים שצריך להכריח את עם ישראל לשים כיפה על הראש בכוח. אנחנו לא מאמינים בזה.
סמוטריץ' רוצה לחייב אנשים לשים כיפה על הראש?
תשמע, בצל סמוטריץ' לא רק מתנגד באותה אמרה אומללה שהוא אז זרק לגבי הסוגיה של מצד הבהמות, או בהדרה של נשים, או בגיוס...
זה היה בגיל 16,
אני יודע, זה היה בגיל 16. רגע, אבל... אוקיי, 100%, אבל בוא נחזור רגע לעניין של היחידות המעורבות וכו'. תשמע, יש לי חברים בהתיישבות ביהודה ושומרון, והם חברים טובים. והם אנשים שאתה יודע, ביום טוב הם היו מצביעים דווקא לבית היהודי ולא לאיחוד הלאומי, והם מרגישים חוסר נוחות מהתפיסה הזאת שקורית כאן, כיוון שזה לא תפיסה של הציונות הדתית הקלאסית כפי שהייתה של הרב קוק, אלא לקחו את זה למצב הרבה יותר קיצוני, ודעתם אינה נוחה. היום מיותר להגיד לך שאתה תלך לבני עקיבא, בני עקיבא כבר לא הייתה בני עקיבא של כמו שהייתה פעם. בני עקיבא הפכה להיות יותר עזרה מאשר בני עקיבא. עכשיו, הדבר הזה הוא תהליך שמתקיים, ובו זמנית, כשזה מתקיים אך ורק בתחום של הציונות הדתית, או בתחום של הקהל שתומך בבצלאל סמוטריץ', זה בסדר. ברגע שהוא מתחיל לשנות את הקווים האלה ולהכפיף את זה לכיוון שלנו, אנחנו לא אוהבים את זה. ולכן, אנחנו לא מאמינים. עכשיו, אתה יודע, אני יכול לתת לך סדרה של שאלות שתשאל את בצלאל סמוטריץ', ואם הוא יגיד לך שהוא מתנגד, אני אסיר את הכובע בפניו. אני אפילו מכבוד אליו, אני לא אשאל את השאלות האלה. אבל אחד הדברים הברורים, תשמע, הציונות הדתית כרגע נפלה שבי בידיים של אנשים מאוד מאוד קיצוניים, שהתפיסה שלהם היא לא שנה באמת. כלומר, אין הבדל בין רפי פרץ לבצלאל סמוטריץ' היום.
פעם היה הבדל. בראשם עומד נפתלי בנט, שמוגדר כלייט גם על ידיו עצמו. זאת אומרת, שהם מסוגלים לשבת ביחד, והם לא רואים בזה אסון כל כך גדול, הקיצוניים האלה.
אז בוא אני אומר לך דבר לגבי הסוגיה של איילת שקד. בכל הבלוק הטכני הזה, שככה הם קוראים לו, בבלוק הטכני הזה, איילת שקד היא כל אחד. ואחרי הבחירות היא גם תישאר כל אחד. כי גם אפילו בימין החדש, מתוך 4 קולות, 3 שייכים לנפתלי. וגם בבחירת התיק הבכיר זה יהיה נפתלי ולא הילד. אז הוא מסווה את זה, והוא שם כל מיני הצללות, והוא אומר שהילד שקד צריכה לחזור להיות שרת משפטים. תגיד לי מה, אתה מספר 4 בייחוד מפלגות הימין, בימינה, אתה נראה לך שבתור מספר 4 אתה תקבל להיות שר ביטחון? אתה נראה לך שבתור מספר 4 אתה תקבל להיות שר חוץ? מה יישאר למספר 2 ולמספר 1 ולמספר 3? אז כל הסוגיה הזאת של לשים את הילד שקד בפרונט על הכפק. אבל אני מסכים שהילד שקד מתנגדת לאותה תפיסה של סמוטריץ' שיחידות מעורבות פוגעות בכושר המבצעי של צה"ל. חוץ מזה, הייתי מציע...
את הנקודה הספציפית הזאת של יחידות מעורבות, אומרים את זה גם קצינים. שמענו את אביגדור קהלני ושמענו עוד קצינים אחרים שאומרים בדיוק את אותו דבר. כשהן תצפיתניות,
אני אענה לך על זה. בוא אני אענה לך על זה.
מודיעיניות, הכל נפלא.
אני אענה לך על זה. אני אענה לך על זה. תקשיב, א', זה לא בעיה. אתה צריך להבין למה אני באופן אישי מתנגד בצורה דרמטית. אני מתנגד להכריז על הבחורים שלנו כאל כאלה שלא מסוגלים לשלוט במחשבות שלהם, וכל נוכחות של אישה לידם תיקח אותם למחשבות תועבה. אני מתנגד לזה.
אני מתנגד...
רגע, 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 עוד שנייה, עוד שנייה.
קצינים חילונים לגמרי. אגב, חילונים לגמרי, מדברים...
אני אתייחס אליהם, אני אתייחס אליהם, אני רק הייתי שמח להשלים את התשובה. אני מתנגד גם לנקודה הזאת שחיילות הן לא חיילות בשם עצמן, והן הופכות להיות לאיזשהו מושא פיתויים. ואני אומר לך את זה כמי שאבא של לוחמת, הבת שלי, לוחמת איסוף, סמלת מחלקה. נמצאת ביחידות מעורבות, ואתה יודע מי ביחידות המעורבות האלה? יושבים שם בני ישיבות לשעבר. אתה יודע מה? אני מתענג ללכת לאירועים שלהם, אני מתענג ללכת לתקסים שלהם. הם מכבדים אחד את השני, שומרים נגיעה, עושים כבוד. למה ריבונו של עולם להכניס לאנשים לראש שהנוכחות של בנים ליד בנות יכולה להביא למחשבות תועבה במושג הרבני לאלה שמתגייסים בכלל לגיוס של בני ישיבות, ובמצב הזה של לנצל את זה לעניין של הכושר? אז קהלני חושב שיש בעיה. קהלני זה איזשהו נפיל לפני 300 שנה, אני מעריך אותו, גיבור ישראל, כל הכבוד שלו, בימים שלו בטנק היו רק בנים. אבל בפיילוט שעשו, שהביאו בנות לתוך הטנקים, העסק עבד. זה שצהל בסוף לא הוציא את זה לפועל זה בעיה.
אולי הפסיקו בגלל...
אני לא יודע. לא, אבל זה עבד. הפיילוט הצליח.
אולי זה לא עבד. אולי הצבא חושש להגיד דברים לא פוליטיקלי קורקט, אז הוא פשוט מסיים את הפיילוט, כי זה מה שצריך לעשות מבצעי.
אתה טועה.
אבל לא מדבר על זה.
לא, אתה טועה. תקשיב לי רגע, אתה טועה, אני אומר לך, הפיילוט עבד, עד לרגע זה הצבא לא פרסם למה הוא הפסיק את הפיילוט. הוא פשוט, הצבא מנסה להתחמק מתוך השיח הזה, ואני חושב שבימים כאלה שהבחירות הן על דת ומדינה, זה ברור לי למה הצבא לא ירצה להיות במרכז השיח הזה, והוא הצליח לצאת מהשיח ברגע שהוא הפסיק את הפיילוט הזה, בוא נגיד. אבל הדבר המשמעותי שחשוב להבין, תראו רבותיי, לא ייתכן שכל האגף שעוסק בבנות שירות יתעסק בלשכנע בנות מהציונות הדתית ללכת לשירות לאומי ולא להתגייס לצבא. אני אומר לך, אני חוזר לבת שלי, והיא מאוד תיחס עליי שאני משתמש בדוגמאות הפוליטיות, אבל אין לי ברירה כאן. רוב הבנות במחלקה שלה הן דתיות, ריבונו של עולם, הן דתיות. כשהן לובשות מדעי א', הן הולכות עם חצאיות, הן שומרות כשרות. הבת שלי הפכה להיות שומרת כשרות בגלל שהיא נמצאת עם החיילות האלה. הן מכבדות שבת, מכבדות, זה תענוג לראות את זה. יש פה דבר נפלא שקורה. עכשיו, למה להגיד לבנות מהציונות הדתית, אתן יכולות להיות אך ורק מורות חיילות או מדריכות וכו' במסגרת? הן יכולות להתרום יותר. אבל אני אומר לך את זה כאבא שהיה, הייתי לוחם גם. תאמין לי, אני רואה מה הבנות האלה עושות, הן משאירות לנו שובל אוויר מאחוריהן. הן אלופות העולם, ולמה לא לתת להן את האפשרות הזאת? פעם נשים לא היו יוצאות מהבית. ריבונו של עולם, אנחנו כבר לא בתקופה הזאת. צריך להתפתח.
אבל אין מה לעשות, ברגע שבו היחידה הקרבית צריכה להגיע להישג גופני מסוים, כי אצל החיזבאללה אין שם עניין של בנות או של מישהו שהוא לא עומד ברף מסוים, אז אין מה לעשות, זה שתשים כיסא כדי שתעבורנה את הקיר, או שתקבל כל מיני הקלות במספר מחסניות או בממיות, אז זה יהיה נחמד ויזואלית, אבל זה לא יעמוד בדרישה המבצעית.
אבל מי אמר לך? מי אמר לך? תקשיב, הבת שלי עולה את החבל הרבה יותר מהר ממני. אני אומר לך את זה, ותשמע, אני בוגר בעד אחד, אני אומר לך, היא עושה את זה יותר מהר ממני. והחיילות שלה עושות את זה גם יותר מהר ממנה, יש כאלה. אל תיפול לדבר הזה שזה פוגע ביכולת, זה לא פוגע בשום דבר. לא פוגע בשום דבר.
אוקיי, בוא
וצריך להשאיר את זה לצבא ביכולות המבצעיות שלהם, אבל הדבר הוא...
עברנו מהמשיחיים לענייני גיוס בנות, אז אני רוצה רק להבין. המשיחים, סמוטריץ' ונראה לי שקצת...
רפי פרט, ורפי פרט.
הוצמדו אליהם כל מיני דברים שהם לא חושבים ולא אומרים, אבל נעזוב.
למה?
כי סמוטריץ' היום רחוק מלדבר על מצד בהמות, סמוטריץ'
אבל סמוטריץ' רק לפני יומיים, רגע, עצור שנייה, אבל תעצור שנייה, בוא נחזור רגע לסמוטריץ', אתה יודע כמה אני מכבד אותו, רק לפני יומיים הוא אמר, הם מסתובבים במצעדיהם ואנחנו הקדושה יושבת בשקט, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, הוא חזר בדיוק לאותה נקודה, אז תקשיב, תקשיב, אני מעריך...
אסור להביע עמדה שמתנגדת
למסורת? בוודאי שמותר, רק אל תגידו שינה את דעתו, אל תגידו לא אמר את זה.
הוא לא חושב, הוא לא יוצא עכשיו במצעדי בהמות, הוא מבטא עמדה לגיטימית נגד
מצעדי בהמות. עכשיו, אתה רוצה להגיד שרפי פרץ לא אמר את מה שהוא אמר? רפי פרץ לא רצה להופיע בפני בנות? ריבונו של עולם אתה רב? ריבונו של עולם אתה רב? מה אתה עושה? איזה דוגמה אתה נותן כאן? שאתה אומר אני לא מופריע בפני... מה זה הדבר הזה? ממתי רב אומר דבר כזה? עזוב פוליטיקאי, עזוב מנהיג. אחת הנקודות היא שפשוט הציונות הדתית שהפכה להיות משיחית מתכוונת לקיצוניות ביותר. והאחרונה, תשמע, אתה רואה את ההסכם שיש בין זהות לליכוד. מדהים. אחד הסעיפים לקצר את התורים מעלייה להר הבית. נו ברצינות, בזה אתה מתעסק.
אם זה מעניין את הפרטנר, זה...
ריבונו של עולם. אתה יודע שגם בימי דוד המלך, הארמון של דוד המלך, כשאתה מסתכל באתרים הארכיאולוגיים, אם דוד המלך היה רוצה ללכת להר הבית, הוא היה צריך לעלות במדרגות. ארמון המלך היה נמוך יותר מהר הבית. פייגלין רוצה לבנות את משרדי הממשלה על הר הבית. הוא רוצה לחבר את הכהונה והמלכות עוד פעם. אני חושב שהצליקו חורבני בעם ישראל בעניין הזה.
וזאת הסיבה שליברמן, שפעם היה שותף לאיחוד הלאומי ישראל ביתנו, רואה בהם כמשיחיים של כמו לא חירות ולא מקי, לא חרדים ולא משיחיים. זאת הסיבה, זה גולת הכותרת שאי אפשר כבר לשבת. זאת אומרת, קואליציה בלי האנשים האלה.
אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו, אנחנו פשוט היינו כל כך מופתעים מאותו מסע ומתן קואליציוני של 6 שבועות, שאני אומר לך, זה היה מסע ומתן הכי פשוט להשגה, הכי פשוט בעולם. אבל כשראינו שיש פה זהות אינטרסים בין המפלגות החרדיות לבין המשיחים, השתלטו על נתניהו ולא נותנים לו לזוז ימינה ושמאלה, והוא שם את הצוואר שלו בידיים שלהם. אז בדבר הזה היה צורך לבוא ולהגיד, בואו נשים פה אמבריקס. בואו נעצור. המדינה פה משתגעת. המדינה פה משתגעת. זה לא שאנחנו באים ואומרים, בואו תפתחו עכשיו בקדומים, ביום שבת תפתחו דיסקוטק המוני בכיכר המרכזית של קדומים. זה לא שאמרנו, בוא תפתח, אני יודע מה, ביצהר, בוא תביא עכשיו פסטיבל טרנס בשבת בבוקר ביצהר כדי שכולם ירקדו שם. לא אמרנו את זה. אבל בו זמנית, כאשר התפיסה הולכת לזה שחייבים להחזיר את מדינת ישראל לתקופת המלכים, חייבים, תקשיבו, שר תחבורה, מה הוא עשה מאז שהוא נכנס לשר תחבורה? נתן את הנייד שלו שמי שמאחר את הרכבת יתקשר אליו, שזה בסדר. הדבר השני, הוא רוצה לבטל את כל העבודות בשבת. עכשיו, דרך אגב, אני מסכים לבטל את כל העבודות של הרכבת בשבת, כי אני חושב שרכבת צריכה גם לעבוד בשבת. היא צריכה לאפשר למשפחה שאין לה כסף מנהריה להגיע למרכז. והיא צריכה לאפשר למשפחה שאין לה כסף מהמרכז לנסוע לנהריה גם בשבת. לא יקרה כלום, ולא ירחק היום שרכבות ייסעו באופן אוטומטי. וכמו שבצלל, שהוא נמצא בבית ברב קומות, יכול להיכנס למעלית שבת, אנשים יוכלו להיכנס לרכבת של שבת. לא קרה כלום. הטכנולוגיה יכולה לעזור בהרבה דברים, אבל התפיסה היא מה? קודם כל, לנכס עוד חלק בתוך הציבוריות הישראלית לזרם שאתה מאמין בו, ולזה צריך להרים את האמבריקס ולהגיד, לא נוכל לשבת איתם, כי הם גוררים את הממשלה, אתה יודע, לפסים אחרים. ואתה יודע, ואם נחזור לסמוטריץ', הוא רוצה להחזיר אותנו לימי דוד המלך, אנחנו לא רחוקים בזה בעניין התעבורה. תאמין לי, יותר קל לדהור על סוס בכביש 6 בשעות מסוימות מאשר לנסוע ברכב. יותר מהר לחצות את כל איילון עם סוס ועגלה בבוקר מאשר לנסוע ברכב. הגענו לימי דוד המלך, אנחנו בעניין הזה, אנחנו שם.
עכשיו רגע נעבור על המתקפות שלכם הישירות כלפי בנימין נתניהו. המתקפות האלה מחריפות כמעט כל יום את הקרע בין שתי המפלגות, ואני שואל האם יכול להיות שאחרי הכל בסוף כן תשבו ביחד. יכול להיות דבר כזה?
א', אמרנו שאנחנו לא פוסלים אותו, ואנחנו אמרנו שאנחנו רוצים ממשלה, ממשלת אחדות שכוללת את הליכוד ואת ישראל ביתנו. אם הליכוד יחזיקו את נתניהו בתור ראש הליכוד, והוא יהיה חלק מהממשלה הזאת, אין לנו שום בעיה, אנחנו לא פוסלים אותו באופן אישי. אבל בוא נגיד לך מה קרה.
וחבריו אומרים, ליכוד כן, נתניהו לא. זאת אומרת, גם אתם בעצם מצטרפים לאמירה הזאת ברגע שאתם אומרים, זה הווטו שלנו.
אז בוא נעשה סדר, ואני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אני אנסה לא להיות פוגעני ולהגיד את זה בצורה עדינה. אני מציע לכולנו, המפלגה היחידה שצריך להתייחס למה שהיא אומרת, כי היא גם עמדה בזה, וגם ויתרה על תופינים שאף מפלגה בעולם לא הייתה מוותרת. הרי כדי שאנחנו נוותר על חוק הגיוס, נתנו היה מוכן להציע לכל חק תפקיד. שר ביטחון, שר קליטה, שר ללא תיק, יושב ראש ועדת פנים, וסגן יושב ראש הכנסת שהיינו מקבלים ממילא. 5 ח"כים, 5 תפקידים. גם אם אנחנו נקבל עכשיו 13 מנדטים, לא בטוח שנקבל את מה שאנחנו ראינו יכולים לקבל בתוך 5 מנדטים. ולכן הוכחנו שיש לנו מילה, אנחנו יודעים לשים את האמברקס ולשים את הקו שממנו אנחנו לא עוברים. ולכן, הדבר המשמעותי, כשאתה שומע את ההצהרות של כחול לבן, אני אומר, תמתינו ליום אחרי הבחירות. מה שהם אומרים עכשיו, לא בטוח שהם יגידו אחרי זה. הם גם שינו את דעתם כל כך הרבה. הם פעם אחת אמרו שהם נגד חוק הגיוס, פעם הם בעד חוק הגיוס, פעם אמרו לחרדים, בני גנץ אמר, הנה הדף, אני חותם למטה, בני גנץ, תמלאו מה שאתם רוצים. תשמע, אני לא יודע מה הם יגידו, הם אמרו כן נתניהו, לא נתניהו. תמיד תזכור דבר אחד. בני גנץ היה רמטכ"ל, גבי אשכנזי היה רמטכ"ל, בוגי יעלון היה רמטכ"ל, תאמין לי שהם נכנסים לחדר עם בנימין נתניהו, הם צריכים להתאפק ולהיזכר לו להגיד, אדוני ראש הממשלה. נקודה. כלומר, הם עבדו איתו, הם מכירים אותו, הוא היה אחראי עליהם, לכן אני מציע, תמתינו. תמתינו ליום אחרי הבחירות. היחידי שנכנס לחדר ואומר לו שלום ביבי זה ליברמן. הוא מכיר אותו 31 שנים או כמה שלא יותר, מכיר אותו מכל הקצוות, מכל הכיוונים. הוא היחידי שעומד מולו בחברה הישראלית והוא היחידי שלא מקופף את קומתו. ועל זה צריך לדבר, כי הציונות הדתית פשוט מבזה את עצמה. שנה אחרי שנה, בחירות אחרי בחירות, אין שם מנהיגות אמיתית שיודעת להגיד, זה מי שאנחנו ואנחנו לא מתכופפים. הם כל הזמן מכופפים את קומתם כלפי נתניהו, והוא מכה בהם, והם ממשיכים להתכופף. וזה אני חושב שמביא את הציבור של הציבור הדתית, שרוצה להצביע על אותה מפלגת איחוד ימינה, לאיזשהו סוג של ייאוש. הם צריכים לזקוף את קומתם. אותי לימד אריאל שרון, זיכרונו לברכה, כשהייתי יועץ מדיני בלשכתו, שיום אחד באחד הנאומים שכתבתי, זה היה טיפ טיפה ככה פייסני, אמר לי, איש צעיר, אף אחד לא מעריך כפוף קומה. וזה אני מציע לציונות הדתית. כשאתה רואה את נפתלי בנט, אחרי שפיתרו אותו, ואחרי שביזו אותו, ואחרי שכל היום משמיצים אותו, וכל היום עושים, הוא בא ואומר את מה שהוא אומר, הילד שקד, נזרקה, בוזתה, רצתה להיכנס לליכוד, התחננה, לא נתנו לה, תרימו ראש ריבונו של עולם. יש ציבור שבוחר בכם. מה הכרזתם על נתניהו? זהו, זה המשיח? מספיק, תרימו ראש, אתם הרי תפסידו בסופו של דבר. במגרש חנייה של הליכוד חונים שם מנדטים שלא שייכים לליכוד. הם נמצאים במגרש של הליכוד רק בגלל שמפלגות הלוויין הימניות הרכינו ראש בפני נתניהו. אנחנו נגמלנו מזה. תסתכלו עלינו, 6 מנדטים עברו מהליכוד אלינו באותו יום ולא חוזרים. הוא השקיע כבר את חצי מתקציב הבחירות כדי להחזיר מנדט אחד. הוא לא מצליח. זה לא סתם שהוא לא מצליח. והמפלגה הזאת ימינה מרכינה ראש, והוא משחק בתוכם ומדבר עם רפי פרץ ומבטיח לו ומשתיק את עצמו. מה יש לכם? יש ציבור שבוחר בכם. תרימו ראש, ריבונו של עולם.
לפי מצב המנדטים, אם תהיה ממשלת אחדות שאתם כל כך קוראים אליה, הם לא יצרכו אתכם.
אז מה?
אז אתם תמצאו את עצמכם בחוץ, ונתניהו וגנץ יחגגו וירקדו סלו.
אז קודם כל, אז מה? מה קרה? תקשיב, אני בוגר תנועת ביתר. אני מכיר את האמרה, אלוהים לשלטון בחרתנו, אבל האמרה הזאת לא נאמרה שאנחנו חייבים להיות בשלטון כל הזמן. האמרה הזאת נוצרה כאשר עם ישראל היה עם גלותי ולא העלה על דעתו שהוא מסוגל בכלל להגיע לשלטון. הוא היה רגיל להתחבא מהפריץ ומהקוזקים שכל הזמן עיקו בו ורצחו בו. אז בא ז'בוטינסקי ואמר, אלוהים לשלטון בחרתנו, תרימו ראש, תזקפו את קובתכם ריבונו של עולם, לא לעולם תלכו כפופי קומה. ולגבי כן קואליציה או לא קואליציה, תשמע, תסתכל עלינו עם 5 מנדטים. אנחנו נותנים אופוזיציה כמו שצריך. כחול לבן 35 מנדטים, אמרו שהם ימררו לביבי את החיים, עלו על המטוסים ויצאו לחופשות. אנחנו נותנים פייט. אז אם אנחנו נגזר עלינו להיות באופוזיציה, אז נהיה באופוזיציה, נשרת הציבור שלנו מהאופוזיציה. מהות החיים היא לא אם אתה יושב בקואליציה או לא. מהות החיים היא אם אתה עושה את הדרך שמי שבחר בך מצפה ממך. תעשה את מה שאתה צריך לעשות. לא כדי לשאוף לשלטון, ובטח לא להתחיל להגיע לתרגילים נחלוליים של להציע לאבי גבאי ולמפלגות על הערביות שהתמחו בך, ודברים מזוויעים ומביישים ואין בהם שום כבוד והדר. קח את זאב אלקין, הלך סגר עם המפלגות החרדיות כדי שיצביעו בעד המבקר, וסגר איתם כביטחון שהם יצביעו בעד פיזור הכנסת. לאחר שהדבר הזה התגלה, זאב אלקין מה הוא אומר? המפלגות הערביות הצביעו בעד פיזור הכנסת כי אבו מאזן נתן להם הוראה מעמוקה. תגיד לי, אתה לא מתבייש? אז מה עם המפלגות הערביות? אתה הגעת איתם להסכם? תהיה גבר ותגיד שהגעת איתם להסכם, ריבונו של עולם. אבל כדי להוריד ממך את האחריות הזאת, אתה משחיר אותם ואומר שאבו מאזן הוא זה שנתן להם את ההוראה. יש גבול לפוליטיקה. הציבור כבר מאס בפוליטיקה של סיסמאות רדודות שאין בהם אמת מאחוריהם.
מה לגבי הנושא המדיני? אתם עדיין דוגלים ברעיון חילופי השטחים?
א', לא מדברים על הסוגיה הזאת כי אין צורך לדבר על הסוגיה הזאת.
למה? אבל זה בכל...
אני אסביר לך למה. בוא אני אסביר... תן לי להסביר לך למה.
כן.
מה זה?
טראמפ ותוכניתו עוד רגע מגיעים לפה, למה לא לדבר על זה?
אני מבין שביבי וטראמפ הם שני אחים לנשק, וביבי כותב לו את התוכניות, אז אני רוצה לראות איך ביבי...
לא, זה נורא להיות אח לנשק לנשיא המעצמה היחידה בעולם. לא כזה נורא.
לא כזה נורא, אבל זה נורא כשאתה שם את הנשמה שלך בידיים שלו, וכשהוא משנה את הדעה שלו, אתה אין לך לאן לברוח. נקודה.
עכשיו לגבי...
אבל בוא נחזור לעניין המדיני. בוא נחזור לעניין המדיני. אנחנו אומרים את זה מעל כל במה, וזו אחת הסיבות שאנחנו לא מקבלים קולות של יש עתיד וכחול לבן, כי אנחנו לא מסווים ולא מחביאים את הזהות הימנית שלנו, ואנחנו אומרים בצורה ברורה ביותר. שלום כולל וסוף הסכסוך, כמו שמכרו לנו בתחילת שנות ה-90, שמעון פרס ז"ל ורבין ז"ל ואהוד ברק ייבדל לחיים ארוכים, לא יהיה, כיוון שאי אפשר לבצע את זה, ומספיק לחלום חלומות ולתת לציבור את התחושה שהנה זה מגיע ואחרי זה לייאש אותו, כי זה מביא הרבה יותר גרוע. במקסימום שאפשר לחשוב לכיוון שלו זה איזושהי סיטואציה של הסדר מדיני, זה לא שלום חם ולא כלום. עכשיו בסוגיה הזאת, כאשר ירד המשיח, ותאמין לי, הסדר מדיני עם הפלסטינים לא יגיע לפני המשיח, לא יגיע, כיוון שהם לא מסוגלים.
מה יש שם? במצע שלכם?
אין להם את היכולת, תקשיב. אין להם את היכולת.
עיינתי במצע שלכם, ובקטע המדיני עדיין לא מצאתם לנכון למחוק או לשנות את העניין של הסדר חילופי שטחים מול המדינה הפלסטינית, אום אל-פחם.
אז בוא אני אסביר לך. אנחנו אומרים שבמצב אוטופי, של אחרית הימים, וגר זאב עם כבס, אוקיי? שבמצב של הסדר מדיני כזה, אנחנו חשבנו שישנן אוכלוסיות בתוך מדינת ישראל שלא רוצות להיות חלק מהמדינה. אנחנו מוציאים עליהם הרבה יותר מאשר הם מכניסים. הם לא מעוניינים להיות, הזהות הלאומית שלהם לא שייכת לנו, ולכן צריך להעביר את קו הגבול של מדינת ישראל, שזה אומר לכלול מצד אחד את כל האזורים של אריאל פנימה ולהוציא את אום אל-פחם. אני לא אוהב לדבר על זה, ואני מסיבה פשוטה שאני חושב שההסתברות, אני לא אוהב לדבר בסיסמאות על הסתברויות שיקרו, ואני חושב שזה פשוט לא יקרה. וכראיה, מי שיקרא את הספר שלי, התהום, פרסמתי אותו ב-2011, תאמין לי, הוא רלוונטי עד היום. הוא גם התפרסם בארצות הברית 2015, מאחר והוא רלוונטי, הוא מסביר למה העולם הערבי לא מסוגל להגיע למצב של הסדר מדיני כולל עם מדינת ישראל, כי בכל פעם הוא מצליח, אנחנו נוכל להגיע עם מדינה אחת ספציפית שנמצאת באיזושהי סיטואציה שמחייבת אותה לעשות את זה. מעבר לזה זה בלתי אפשרי, לכן חבל לבטל על זה זמן.
לא, אני בכל זאת לא רוצה לבטל על זה זמן, אם יותר לי, למרות שזמננו ככה קצת מתארך. בכל זאת, אני רוצה להבין את העניין הזה. ברגע ששמתם את הקו, אני רוצה להתייחס לאותו חזון, כי סך הכל אתם מדינאים...
אנחנו בעד, בוא, אתה רוצה 100%, בוא נתחת את העמדה שלנו בצורה ברורה. בוא. א', אנחנו לא מדברים על מדינה פלסטינית, אנחנו אומרים במצב של הסדר עתידי, במצב שהמצב יבשיל, שאנחנו נראה שיש פרטנר והכל בסדר וכולם מסתדרים ומתחבקים ומתנשקים, אנחנו רואים אפשרות להעביר את קו הגבול.
קו הגבול מול מדינה פלסטינית.
לעזוב, אנחנו לא מדברים, אתה ראית מדינה פלסטינית, אתה ראית רכי של, אני שואל אותך, בוא אתה רוצה לך, בוא אני אציע דבר כזה. אני מודיע לך את הדבר הפשוט. אנחנו לא, אני באופן אישי לא רואה הסתברות שתהיה מדינה פלסטינית. הוכחתי את זה בכל הכתובים ובכל המאמרים ב-11 שנים האחרונות, ובזה אני מסיים. לגבי הנושא הזה. יש לי עוד נושאים שהייתי רוצה להתקדם עליהם, כי אני רוצה כן לחדד, אני כן רוצה לחדד את ההבדל בינינו.
אולי בכל זאת...
אבל רק שנייה, אני כן רוצה לחדד את העניין הזה של ההבדל בינינו לבין, למשל, נפתלי בנט, שאותו ציינת כבן אדם המתון ביותר, אוקיי? בתוך הסיטואציה הזאת של מפלגת ימינה. אנחנו מתנגדים למה שהוא רוצה, הוא רוצה להכיל את שלטון ישראל על כל יהודה ושומרון, אנחנו מתנגדים לזה. אנחנו בעד להכיל את השלטון, את הריבונות של מדינת ישראל על ההתנחלויות, אבל אנחנו לא מוכנים לשלם ביטוח לאומי לשני מיליון פלסטינים, כיוון שיש מספיק שאנחנו משלמים להם לא לצורך, לא רוצים לשלם עוד פעם, זה דבר שהוא פשוט התאבדות.
אז למען הדיוק, רק נזכיר שנפתלי בנט בתוכנית ההרגעה שלו מדבר בדיוק על זה, על שלטון, על החלת ריבונות בשטחי C, גם נתניהו מדבר עכשיו על...
לא, לא, הוא מדבר, לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון. נפתלי ומתן כהנה שאומר את המסרים של נפתלי, אומרים בצורה ברורה ביותר, להכיל את ריבונות ישראל על כל יהודה ושומרון. נקודה.
אני שומע מהם...
וסמוטריץ', עזוב שומע, אני יושב איתם בפאנלים. אני יושב עם מתן כהנה בפאנלים, הוא אומר את זה בצורה ברורה ביותר. יש לך את סמוטריץ' שחושב שצריך לחזור לרצועת עזה. אנחנו לא חושבים שצריך לחזור.
אוקיי, אז מכיוון שאתה מנפתלי בנט, אני מתאר לעצמי שאתה מתייחס לחזון הרחוק שלו, שזה בסדר גמור. גם אם הוא מסתכל על הדברים כשלבים, אז בחזון הרחוק שלו אולי הוא רוצה לראות את הריבונות על כל יהודה ושומרון, ואז הוא צריך להתמודד עם העניין הדמוגרפי. מכיוון שכך, אני רוצה לשאול אותך לגבי החזון העתידי שלכם, לגבי אותה מדינה פלסטינית, עוד פעם, שמופיעה במצב...
אנחנו לא מתייחסים, תקשיב לי, תקשיב טוב, לא יכולה להיות מדינה פלסטינית, מאחר והסיטואציה היא... כזאת שאנחנו לא יכולים להגיע איתם לאיזשהו מצב של הסדר מתקדם, הם אינם בנויים לזה, הם לא מסוגלים לזה, הם שבויים בידי הקיצוניים שלהם לחלוטין, ואני לא רואה סיטואציה שזה משתנה בשנים הקרובות. עכשיו, מה החזון שלנו? החזון שלנו זה בדיוק החזון שהוביל אותו שר הביטחון לשעבר ליברמן. הוא טען שיהודה ושומרון צריכה להתחלק לאזורים שבהם יש טרור ואין טרור. אני מדבר על הפלסטינים. וממקום שאנשים רוצים לחיות איתנו בשלום, הם צריכים לקבל את האפשרות לחיות. וממקום שיוצא משם טרור, צריכים להקשות עליהם. זו הייתה המדיניות של המקלות והגזרים, שנפתלי בנט כל כך תקף אותה וכל כך התלהב, הוא תקף כל דבר, אבל זה בסדר גמור. אני רואה איפה הוא נמצא ואיפה אנחנו נמצאים. הנקודה המרכזית היא שאנחנו מאמינים שצריך לדעת לנהל את הסכסוך. ולנהל את הסכסוך צריך לנהל אותה בחוכמה. אז יש דברים שאסור לעשות, כמו לשלם כסף לטרור, לשלם פרוטקשן לטרור, להכיל את הטרור, לתת לו את האפשרות להתעצם על חשבוננו, ולשעבד את החירות של כל עוטף עזה לגחמות של ישמעיל עניה שיושב בעזה ומסתובב כמו טוריסט ברחבי עזה. כי יש לו חסינות. לחיילים שלנו, לתושבים שלנו, לילדים שלנו, אין חסינות בפני הטילים של ישמעיל עניה, אבל ישמעיל עניה מסתובב בעזה כמו טוריסט חופשי, בגלל שנתניהו נתן לו חסינות, בגלל שסמוטריץ' יושב...
מה מנע מליברמן לעשות מהלך?
הקבינט ונפתלי בנט, הקבינט ואיילת שקד, הקבינט ונתניהו, הקבינט וישראל כץ, כל הגיבורים שיצאו ליוטיוב ואמרו כמה שצריך להקות ולא עשו שום דבר.
הם תפסו את ידיו של ליברמן מלהקות בעזה?
בוא אני אספר לך סוד, אין במדינת ישראל אפשרות לשר ביטחון להוציא פעולה צבאית בעלת משמעות בלי לקבל אישור של הקבינט, נקודה. וטוב שכך, אנחנו פה לא רפובליקת בננות. וכרגע, שר הביטחון הוא נתניהו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מישהו מרוצה ממה שהוא עושה? אבל הציונות הדתית מקבלת אותו. היא אומרת שהיא תמליץ עליו בטוח. למה שלא יגידו אנחנו נמליץ עליך לראשות ממשלה אם תתחייב לקווי מדיניות אמיתיים בנושא ביטחון? הם לא אומרים את זה. אף אחד לא אומר את זה. ורפי פרץ הוא תושב עוטף עזה ריבונו של עולם. והוא לא אומר את זה.
טוב,
מה הם אומרים? אנחנו נמליץ על נתניהו. למה אתם תמליצו על נתניהו אם הוא לוקח מהעמדות של השמאל? למה?
כי הם יודעים טוב מאוד שהם ידיהם כבולות, הם לא יתנו...
הם לא יתנו... בוא תקשיב, בוא נעצור את זה רגע, בוא נעצור את זה רגע, ובוא אני אגיד לך משהו. אם המנהיגות של הציונות הדתית חושבת שידיה כבולות, שתתפטר, שתשים את המפתחות ותלך הביתה, אם אין להם יכולת מנהיגות שלא יניגו, שלא יספרו סיפורים ויתנו תירוצים. אין שום דבר כזה שאומר, וברגע שהם יגידו לנתניהו, אנחנו נמליץ עליך, רק אם אתה תתחייב לעמדות א' ב', ויש לך גם חלון זמן ברור, אם תוך איקס חודשים אתה לא עושה את זה, ואם תוך וואי חודשים אתה לא עושה את זה, אנחנו נפיל את הממשלה שלך, בוא נראה איך הוא יגיב. אבל מה הם עושים? הם מקופפים את הראש, הם אומרים שהם ימליצו עליו. אפילו נפתלי יוצא ואומר שצריך להיות מקרה מאוד מיוחד שהוא יתנגד לחסינות. כמה להתכופף אתה יכול, ריבונו של עולם? אנשים יבחרו בך, לא כדי שתתכופף, כדי שתנהיג.
חבר הכנסת אבידר, אנחנו רצינו גם לדבר על ענייני לבנון, אז בוא אולי ככה, ממש בקסקס האחרון של השיחה, באמת ארוכה שלנו, אולי תפתיע אותי ותגיד לי שההתבטאויות של ראש הממשלה ושל השרים סביב האירועים בצפון לא נעשו למטרת בחירות. יש סיכוי שתפתיע אותי?
הסיכוי הוא קלוש מאחר ובתקופה של מתיחות, בתקופה של מתיחות אני גוזר על עצמי ממלכתיות שאני בטוח שנתניהו לא היה גוזר על עצמו אם הוא היה באופוזיציה. זה אני מבטיח לך, אבל בוא אני אגיד לך דבר פשוט. כי אחד הדברים החשובים שאני חושב שהציבור הישראלי לא מפרש נכון את מה שקורה בזירה הצפונית שלנו, וחשוב להגיד על זה שתי מילים. איראן וחיזבאללה, למרות שמגדירים אותנו כאויבים שלהם, לא רוצים להתעסק איתנו. המטרה של איראן היא להשתלט על סוריה. המטרה של החיזבאללה היא לאפשר לאיראן להשתלט על סוריה ולייצר את אותה מדינה בשליטה שיעית, בדיוק כפי שלבנון עכשיו היא בשליטה שיעית של חיזבאללה. הם היו רוצים לשכפל את המודל הזה בתוך סוריה. הסיבה שהם עושים מדי פעם פעולה כזאת, טיל כזה, רחפן ההוא, זה רק כדי לייצר לגיטימציה למה הם נמצאים שם. מדינת ישראל יודעת שזו הסיטואציה. ולכן כאשר אנחנו תוקפים אותם, ואנחנו תוקפים אותם כל הזמן, אנחנו עושים פעולות כל הזמן בצפון, אוקיי? אנחנו עושים כדי להפריע להם, אבל הם לא באמת רוצים להחזיר לנו, הם לא באמת רוצים להתעסק איתנו. הם רוצים להמשיך במהלך ההשתלטות שלהם על סוריה. ולכן כאשר אנחנו אומרים איראן פועלת נגד ישראל, אני חושב שזה נוח גם למדינת ישראל וגם לצד השני לצערי להגדיר את המאבק הזה, אבל המאבק האמיתי של איראן הוא להשתלט על סוריה. ולגבי חיזבאללה, ואני חושב שלגבי נסראללה צריך להגיד את זה פעם אחת בצורה הברורה ביותר. הדבר הוא שאנחנו רואים שכבר הרבה שנים חסן נסראללה נמצא במרתף. הוא נמצא במרתף לא בגלל שהוא פוחד מאיתנו. צריך להגיד את זה פעם אחת. האיראנים מחזיקים אותו שם. קרה לחסן נסראללה את מה שקרה לשניים לפניו. קרה עם המנהיג הראשון של החיזבאללה, עם מוסא סדר, שבעצם הכניס את האיראנים לתוך לבנון, ובשלב מסוים שהם נכנסו, הם כבר שמו אותו בצד ורצו להשליט מדיניות איראנית. זה קרה גם עם אבאס מוסאווי, שהוא היה ערבי לבנוני, ושי ורצה את העזרה האיראנית, אבל האיראנים רצו לקחת את זה צעד אחד קדימה יותר. וזה קרה גם עם חסן נסראללה, שהיה אינטליגנט לזרום עם האיראנים ולקבל תקציבים של 1.2 מיליארד דולר, אבל ממלחמת לבנון השנייה, האיראנים מנצלים את הסיטואציה שהוא נמצא תחת איומים, שומרים אותו במרתף, וכך בחשבון שמי שמפעיל היום את החיזבאללה, בגזרות בסוריה, ובסוריה הם מחזירים גזרות שלמות, וגם בתוך לבנון, זה איראנים נקודה. זה לא אנשים של נסראללה. נסראללה יושב במרתף כי מחזיקים אותו שם, והוא נותן נאומים חוצבי להבות, הוא לא יודע 90% ממה שקורה עם האנשים של חיזבאללה. אפילו מורניה לא היה מדווח לו בכלל, לא היה מדווח ישירות לאיראנים. ולכן הסיטואציה הזאת שבו אנחנו רואים פה איזה פרזנטור כמו חסן נסראללה שמדבר מול המצלמות, האיש הזה נמצא במרתפים בעיקר בגלל שהאיראנים רוצים לשמור אותו שם, כי הם בנו את החיזבאללה כגוף שיש לו 60 אלף טרוריסטים ולוחמים כצבא לכל דבר ועניין, והם מפעילים אותם בהפעלה ישירה, והם לא צריכים את חסן נסראללה שיסתובב להם בין הרגליים וייתן פקודות לאנשים שלו.
והדבר הזה לא ברור לכל התומכים הנלהבים שמסתכלים על המסך ומראים לו?
לא. פשוט לא.
זאת אומרת, הם באמת חושבים שהוא המנהיג?
הם באמת בטוחים שהוא המנהיג, אבל הסוד הגלוי, הרי מה הוא יושב שם במרתף? מה, כי אנחנו מנסים לחסל אותו? הרי הוא מסוגל להסתובב בתוך רחבי לבנון אם הוא רוצה, וגם להרים את רמת הכוננות. הוא כל כך רועד מבחינת ישראל שאנחנו נחסל אותו? אני חושב שאם הוא היה רוצה, אם הוא היה, אם היו נותנים לו את האפשרות להסתובב בלבנון, הוא היה מסוגל לייצר מעגלי ההבטחה ולהתחמק מהסיכולים הממוקדים שלנו. אבל הנקודה היא שהאיראנים, זה משחק לידיהם בצורה אופטימלית. היום אנשי חיזבאללה הם חיילים בצבא איראן בתוך סוריה, והם משתמשים בהם, זה גם חוסך להם הרבה מאוד כוחות. האיראנים הרי העבירו כמות עצומה של מתנדבים שיעים לתוך סוריה, אבל יש פה את אנשי החיזבאללה שהם כבר צבא מיומן והוא מחזיק גזרות ויודע להילחם, והאנשים האלה זה לא חוליות טרור. ושלא נטעה, אלה שירו את הטיל קורנט לפני יומיים על הרכב הישראלי, תקשיב, זה לא חיזבאללה. חיזבאללה זה צבא סדיר עם חטיבות וגדודים ומפקדות טקטיות ויכולת שילוב אש ויכולת ניהול קרב ויכולת מתן מענים בפרקי זמן מאוד קצרים ברמה הגבוהה ביותר. הם היום בחזית הצפונית, החיזבאללה הוא הצבא הכי מיומן שעומד מולנו. הצבא הירדני לא משתווה אליו, הצבא הסורי בוודאי שכבר לא קיים, והצבא הלבנוני שזה צבא לצילומים בסרטי הוליווד, הוא לא באמת נלחם. הצבא היחידי שקיים שם שהוא צבא סביר, מיומן ויודע להילחם, זה החיזבאללה. והיום הוא נתון לפקודה ישירה של איראן. ולכן אני חושב שחסן נסראללה עוד ישמרו אותו עוד הרבה מאוד שנים במרתפים, ויתנו לו לשאת את הנאומים האלה כל שני וחמישי, והעם בטוח שם, השיעים בטוחים בלבנון שזה המנהיג שלהם, הם רק לא יודעים שמי שמפעיל ישירות את הכוחות של חיזבאללה זה אנשים שהם איראנים.
חבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
לעומק.
עוד ניפגש בהמשך, תודה.
אפשר רק להגיד מילה אחת, עוד מילה אחת?
כן.
אחד הדברים שבאמת מפריעים לי וכואבים לי, זה היחס של ההתיישבות לתרומתו של אביגדור ליברמן להתיישבות. זה דבר מפתיע שלא מובן לי בשום צורה. ליברמן תמיד כיבד את גורמי ההתיישבות, אפילו השאיר את היועץ לענייני ההתיישבות כאשר ראשי היישובים ביקשו ממנו להשאיר אותו. כאשר ליברמן התפטר ממשרד הביטחון, נתניהו פיטר את היועץ של ההתיישבות. ובו זמנית, כשאתה שומע אנשים שמגיעים מהיישובים, איך הם מדברים כלפי ליברמן, בן אדם שחי לא בקיסריה, לא ברעננה ולא בצהלה, הוא חי בנוגדים ריבונו של עולם, ואנחנו רואים את האנטגוניזם שיש לקלופה הזאת, ואני פשוט, זה נשגב בי בינתי. יש דברים שאני מבין, את זה אני פשוט לא מצליח להבין.
חבר הכנסת אבידר, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה רבה.
שלום שלום. שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים לחברת מועצת עיריית ירושלים לשעבר, מינה פנטון, שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
לפני יומיים את מוצאת את עצמך מעוקבת לחקירה בקישלה.
אמת ויציב.
מה קרה?
נכון. וזה היה בראש חודש אלול, בסוף התפילה. כידוע לציבור, התפילה לדאבוננו בראש חודש, שהיא נפלאה ומועברת ברמקול והיא מרוממת והיא נהדרת, אלא שבעזרת אנשים יש לנו סוג של אלימות שלא מפסיקה, אלא לדאבוננו היא גוברת ומפרה את האיזון בשטח מבחינת הגעה לתפילה, ולא מאפשרת למאות נשים שמגיעות לשמוע את התפילה כסדרה ברמקול. ומדובר בנשות הפרובוקציה הרפורמיות שמגיעות מתוך מחאה גרידה. התפילה היא לא תפילה, מה שנוסעות זה פשוט קרקס תפילה ולא תפילה של ממש. אני אחזור לשאלתך, זה הרקע, ואנחנו נחזור לרקע כי הוא המהות. לקראת סוף התפילה.
אז בכל הסיטואציה הזאת, מה עוללת שמשטרת ישראל הצטרכה אותך אליה?
אני למעשה לא עוללתי שום דבר. מה שקרה שהם עוללו על אישה. פשוט עוללו עלילות, וזה דבר שהולך ונשנה מדי חודש בצורה מכוונת על ידי גורמים מסוימים ונפרט. באשר אליי, לקראת סוף התפילה, אני דאגתי לשתי צלמות מקצועיות שתגענה ותצלמנה את מה שקורה בעזרת אנשים סביב אותו מעגל אלימות וצרחות ורעש ובלגן שיוצרות נשות הפרובוקציה. להן בדרך כלל יש ארבע, אולי אפילו יותר, צלמות מקצועיות, שנים מתעדות, וגם לרב הכותל יש כרגע צלמת, היה צלם, צלמת שמתעדת. פיגן על מסקנה שאנחנו צריכות גם כן משהו מקצועי משלנו, לקראת סוף התפילה באים ומודיעים לי שאחת הצלמות נלקחה למשטרה. שאלתי מה קרה, הייתי בסמיכות מקום, לא הבנתי מה קרה, אמרו לי לא ידוע. אני הרגשתי כמובן מחויבות אישית, היות ואני הבאתי אותה אליי לקבל באמת שירות ואישה נפלאה, ונכנסתי למשטרה. לתחנת המשטרה בכותל. אני נכנסת, מסתכלת ורואה חדר דלת פתוחה, רואה בה את הצלמת ושוטרת יושבת, כנראה אותה שוטרת עמדה לחקור אותה, לתשאל אותה וכו'. אני אמרתי שאני הבאתי אותה כצלמת עבורנו, ואני פשוט באתי לשאול מה הסיבה שהיא מעוקבת, שהיא נעצרה. אני זכיתי לתשובה בוטה. אני לא צריכה לדבר לך, אני לא צריכה להגיד לך שום דבר. תלכי מפה. אמירות מאוד בוטות. אני נשארתי לעמוד ואמרתי, שאלתי שאלה, אני פשוט מחכה לתשובה. ואז אותה שוטרת צעירה, בעמדה, ניגשה אליי, ועם הגוף עשתה תנועה שאני אתרחק מדלת החדר, ולפתע אני רואה שאני נשארת לעמוד על מקומי, ועדיין אומרת שאני מחכה לתשובה, תופסת את זרוע ידי הימנית בחוזקה, ואני אומרת לה, תורידי ידיים, אל תגעי בי, והיא ממשיכה בכוח, ודוחפת אותי לכיוון היציאה. כמובן שזה יכאיב לי, ניסיתי לשחרר את ידי, ואז היא צועקת, היא הרימה על היד. אני מסתכלת, לא מיני ולא מקצתי, ואז כמובן כולם הגיעו מכל פינה במסדרון לראות מי הפושעת שהרימה יד על השוטרת, לא מיני ולא מקצתי. בקיצור, הדו-שיח וההתנהגות של השוטרים, והיה שם גם קצין אחד שהתנהג בצורה מחפירה, דיבר בצורה מכוערת, ניסיתי להעמיד אותו גם קצת על מקומו, ונאמר לי שאני אמתין, המתנתי, חיכו לי בחוץ, האנשים ליבה ועוד, חיכו לי בחוץ לראות מה קורה, אני לא רוצה לפרט, ההתנהגות הייתה התנהגות פושעת, ולא משנה גילי, ולא משנה אישה, לא משנה מי ומה, ההתנהגות הייתה התנהגות פושעת. ואז נאמר לי שאני צריכה להגיע לחקירה, לחקירה בקישלה. הקישלה זה לא בדיוק בסמיכות מקום, בשעה 12. הגעתי לקישלה בשעה 12, כפי שנתבקשתי, ואני ממתינה שעתיים. אמרו לי ש-12, המתנתי שעתיים, קיבל אותי חוקר, חוקר, אני אומרת, אנושי ונורמלי, ככה הגדרתי אותו, באמת אדם מקצועי, והוא נתן לי להבין שתוך 10 דקות הוא מסיים, הוא רק צריך לעשות סיכום. הבנתי שהוא כנראה קרא את הדברים והבין שאין במה שאני, אין שום דבר שאני עשיתי. רק אני רוצה לציין, כשנתתי את מספר תעודת הזהות שלי בתחנת המשטרה בכותל, והם גילו שאני בת 81, אז כולם תפסו פאזה שונה לגמרי, שינו את צורת הדיבור, קצת רעדו, ומה אני רוצה לשתות, ומה אני רוצה, ואולי אני יושב פה, פה יש מזגן, פה יותר נעים. תשמעו רבותיי, גם חוקים וגם משטרה צריכה לעשות את עבודתה. צריכה להיות פשוחה, צריכה להיות נאמנה לנועלים. אבל יש איזשהו מומנטום אנושי, שהוא עדיין בגדר אותם חוקים. עדיין בגדר אותם חוקים. כמובן שהייתי בקיש לתעבור זמן קצר, אמרתי לו, הוא אמר לי שהפרעתי לסותרת, לא הפרעתי לסותרת, ניסיתי להריד יד או לדחוק, אמרתי לו לאדם, אני צריכה להסביר לו מה זה לאדם, וכמובן שלא היה כלום ולא פתחו נגדי שום דבר. היה סיכום. הנושא הוא חמור מאוד. והנושא חמור לא משום שזאת מינה פנטון, ולא משום שזאת אישה בת 81. משהו לא תקין קורה בכותל, במערכת של מעגל ההבטחה, שהיא כוללת מעגל ההבטחה של קרן מורשת הכותל, והמעגל השני, השוטרות והשוטרים, שגם הם מגויסים להגן על נשות הפרובוקציה. דבר שהוא הזוי.
ומן הסתם הדברים הללו לא ירתיעו אותך מראש החודש הבא, לא ראש החודש הבא, זה ראש השנה.
לא, אבל אנחנו לא, אנחנו צריכים לדעת. בראש חודש אב, האלימות של נשות הפרובוקציה גואה. אחת מהנשים העיזה להרים יד על ראשה של רבנית, ולמשוך את כיסוי הראש שלה, מפחד שהייתה הדוקה בצניעות רבה על ראשה. כמובן שאותה רבנית הגישה תלונה במשטרה, אבל מה השורה התחתונה? התיק נסגר. שמו שמיים אם דבר כזה לא מקבל את ההתייחסות האמיתית. פה יש יד מכוונת רעה. בראש חודש אב, עצרו ילדה בת 12. היא ראתה שמישהי מהאנשים שמה ניגשת לחברה שלה ומזיזה אותה או מדברת אליה לא יפה, והיא ניגשה לעזור לחברה שלה. האשימו אותה ולקחו את הילדה למשטרה. ישנה כאן מגמה. למה? ילדה לוקחים למשטרה בת 12 שבאה לתפילת ראש חודש עם האולפנה שלה? אלא מהי? אמהות ישמענה שעוצרים ילדות, הלא כלום, הלא כלום. אבל זו טראומה, זה ניסיון רע, זה ניסיון משפיע לא לטובה. ואולי נשים אמהות לא תסלחנה את בנותיהן לכותל. ואולי אז גם עוד רבניות תעשתה בכלל להתקרב אל נשות הפרובוקציה. ועד מה עשו? ראו שבאה צלמת מהצד שכנגד, מהצד שבא להגן על קדושת הכותל, ואז מי שהליל עליה עלייה שהיא אמרה דבר שהיא לא אמרה בכלל. מי הליל? מי בא לשוטר ואמר את זה? מי עשה את זה? יש כאן דיכוי מסודר. לענייננו חשוב שהציבור ידע. בראש חודש שעבר, אחרי שקרה מה שקרה, האלימות שהסירו את כיסוי הראש, ניגשה אחת הנשים מיד למשרד של רב הכותל, להזעיק אותו שהוא יבוא ויעשה סדר. זה אלימות שתגיע לשפיכות דמים. יבואו בטענות כאלה ואחרות של שוויצריה כזאת או אחרת, שלא מבינים למה הכוונה, אומר לאותה אישה, אז היא אומרת לו, מה נעשה? שיבואו ויגנו עלינו, אנחנו באנו להתקלל. אז הוא אומר, לכי ותצעקי ותנחי. אבל כל אנשים שצעקו בשנה האחרונה, כל מעגל צועק, ואני מעידה עליהם שאני 30 שנה נמצאת במקום, דיכאו כל פעם מכל קבוצה אחת או שניים, לקחו למשטרה, ירדו לחייהן של אנשים, תרללו אותם, נשים, צנועות, רגישות, חרדיות, פחות חרדיות יותר, לא משנה. ואז דיכאו לאט לאט את כל הצועקות והמוחות. אבל רב הכותל אמר לאותה אישה, לכי ותצעקי. ואני מינה פנטון, נועצת ברבנים חשובים וגדולים, ולא עושה דבר בלי עצה מהם, טלפנתי לרב לבנצל, שבוע לפני ראש חודש אלול. לא מכיר אותי יותר מאירועים שונים ואחרים שישבתי איתו בהרבה מקרים, עוד מהיותי חברת מועצה. מה אומר לי הרב לבנצל? קחי רמקול ותעמדי ותגיד להם שיפסיקו להפריע לתפילה. אני מינה פנטום? אני שומרת על הכותל? על הנועל הציבורי? מקום ציבורי שיש בו אירוע של תפילה, שיש חזן ויש רמקול, ובאים מאות לשמוע אותו. להבדיל, להבדיל, פארק, מקום ציבורי, בזמר ומופיע. מישהו יעלה על דעתו ליצור מעגל בתוך הקהל עם איזשהו פופ קצת שונה, פופ אחר, מוזיקה אחרת. הרי אלה שמסביבו ייקחו את האנשים האלה ויעיפו אותם מהמקום. כי הם לא יפריעו לאירוע. אבל גם בכותל זה אירוע. נכון שהוא דתי והוא רוחני. אבל הוא אירוע. ויש נורמה של סדר ציבורי. והסדר הציבורי הזה מופר. ואין מי ששומר. דאגו הפעם למאבטחות שאימנו אותם, ואני תיארתי אותן בדיוק כמו הגירוש בגוש קטיף. עמדו שתי שורות, הפעם הגיעו בנות עם קעקועים על הידיים, כאלה יותר גברתניות כאלה, חזקות, עמדו בשתי שורות, חיכו לקבוצת נשות הפרובוקציה שתגיע, כדי שתוכלנה בצורה מסודרת להקיף אותן ולשמור עליהן. אבל נתנו מהם הוראה, לא להוציא אף מילה מהפה. מישהי ניגשת ושואלת שאלות, מישהי מהירה, מישהי אומרת לך, פה יש אלימות, תפרידי, תעשי משהו, שום דבר לא. את עושה רק את אותה עמידה, מה שאומרים לך לעשות. והן כבר מכירות את זה, אני מכנה אותם מומיות. רבותיי, מישהו ידאג לזה? יגן על מאות אנשים שרוצות לבוא להתפלל? זה הכל, להתפלל בשקט. שחרית, הלל ומוסף.
מינה פנטון, אנחנו את עיקרי הדברים נעביר גם למשטרה, נקווה שנקבל מהם התייחסות כזאת או אחרת שנוכל להביא אותה בפני הציבור. אני מאוד מודה לך על הדברים ונקווה לבשורות.
אני רק רוצה לפני שאתה סוגר ותכניס את זה, אני הולכת להגיש תלונה על שוטרת ועל קצין.
אוקיי, תודה רבה לך, אנחנו נשמח להתעדכן. כל טוב.
כל טוב.
שלום שלום. במשכן הנשיא הושק השבוע ספר ילדים ראשון על הקרב בגבעת התחמושת ושחרור הכותל המערבי. הספר אריות על הגבעה, הספר שאותו כתב איש החינוך עמנואל בן סבו. ואנחנו רוצים לשוחח עם מי שהיה נוכח באירוע השקת הספר. באירוע הזה היו חוץ מנשיא המדינה ובן סבו כמובן, היו גם חיים אושרי, ציון, ציגי, קרסנטי ודוקטור איציק יפעת, שהם השלושה שמוכרים לכולנו כשלושת הצנחנים מהכותל. ואנחנו רואים שלום לציון, ציגי, ציגי, קרסנטי, שלום לך.
שלום וברכה.
אז קודם כל, ספר לנו קצת על הספר. הספר בעצם מספר את סיפור הקרב שלכם דרך עיניו של סבא שמספר לנכד שלו לפני הבר מצווה.
נכון. תשמע, קודם כל, כשאתה מדבר איתי על הספר, אני כבר, השערות שלי מצטמרות. תשמע, אם יש דבר יפה שקרה לי בחיים, זה להכיר את הבן אדם הזה, עמנואל בן סבא. זה בלתי אומן, אדם איכותי, עם רמה כזאת של כתיבה, של דיבור, עיתונאי לתפארת, שהוא בא אלינו ואמר, חבר'ה, אני כותב עליכם את הספר, אתה יודע מה, אני לא ישנתי כמה לילות. זה בלתי אומן, הכתיבה שלו.
בגלל שזה ספר ילדים, או בכלל בגלל שאחרי כל כך הרבה שנים, מישהו בא ושוב מספר את הסיפור?
קודם כל, בגלל שזה ספר ילדים, שמעון. זה המגמה פה. הנשיא אומר, איזה כיף זה, אתה עשית, אני אומר לי, אתה עשית את הדבר הכי יפה, כתבת ספר לילדים שידעו מה קורה בנושא של גבעת התחמושת בירושלים. הלו אנחנו נלחמנו בגבעת התחמושת, אנחנו יודעים מה זה. אתה מבין? אבל כשהוא בא ואמר את המילה הזאת, הוא כותב לנו שפת נשמע, אני לא אמנתי. הוא עשה תחקירים כאלה, ישב עם כל אחד בעין איתנו, סיפרנו, תיעדנו, דיברנו, אחר כך הוא הלך ודיבר עם הגדוד 66 מהחטיבה, הוא עשה תחקיר לא נורמלי, כל דבר מדויק שם לתפארת. ואני, כשאני קיבלתי את הספר לידם שלי הראשון, אני ישבתי וקראתי אותו יום יום כמה פעמים ביום. אני כל פעם שקראתי אני התרגשתי מחדש. זה אי אפשר לתאר את זה. כתיבה כזאת, ונותן לי אינדיקציה שגם מבוגר יכול להתרשם מזה וליהנות מזה ולהתרגל, וגם ילד שאתה מספר.
אז זהו, אתם השלישייה, אתם במשך השנים, כבר 50 שנה, 51 שנים, אתם עוברים...
52 שנה.
52 שנה, אתם עוברים מאולפן לאולפן, מכתבת עיתון לכתבת עיתון, ובעולם אתם מספרים את הסיפור שלכם. עד כמה באמת אתה מעריך שסיפור המלחמה מעניין כיום את הדור הצעיר?
תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני כבר נותן הרצאות, מעביר הרצאות על מורשת החטיבה שלנו ועל הקרב על ירושלים והגעה לכותל ויחודה של ירושלים כבר 50 שנה. שמעון, אתה לא מאמין, אני נכנס לבית ספר, כל הבית ספר גואש שאני הגעתי, אני מספר את הסיפור, כולם מתרגשים, כולם מלווים אותי עד האוטו, כל הבית ספר, אתה לא מאמין. עד כזה, עד כדי כך שיש איזה היענות והקשבה והתרגשות.
אז בוא, קודם כל משמח מאוד לדעת את הדבר הזה. כל הזמן יורדים על הדור הצעיר, שכל מה שמעניין אותו זה רק סמארטפונים.
לא נכון, לא נכון.
זה בכל המגזרים?
כל המגזרים. נכון שהמגזר הדתי הוא יותר, יש לזה יותר משמעות, כי כל הבית ספר מטפל בדבר הזה. אבל גם במגזרים החילוניים, אין בעיה בזה. אתה יודע, אני עובד עם סמינר אמריקאי בהוד השרון, עם נוער אמריקאי שמגיע לארץ כבר 20 שנה. אני מעביר להם, לכל קבוצה שמגיעה, אני גם נותן להם תמונה שיפיצו, שידברו על זה, וחותם להם על זה. זה, איך אומרים, זה התקנות שאני עובד איתו. אחר כך אני עובד עם מעלי חבר בירושלים, מדרשת מעלי חבר, גם. השנה, מה הם עשו מעלי חבר ביום ירושלים? הזכירו לי אולם, וכל הקבוצות שהגיעו לשמוע את ההרצאה, הגיעו לאולם הזה, ואף לא הייתי צריך להסתובב בירושלים, כי זה יום עמוס מאוד. וזה עבר, אני נתתי ביום ירושלים 10 הרצאות, אתה לא תאמין, שמעון. אתה לא תאמין.
ומה הם שואלים אותך, הילדים, כשאתה פוגש אותם?
כשאני פוגש אותם? קודם כל הם מתרשמים כבר משהים. מציגים להם את התמונה של שלושת הצנחנים. איך התרגשת? מה עשית ליד הכותל? מה אמרת ליד הכותל? מה כתבת על הכותל? איזה פתק כתבת? כל הדברים האלה זה מעניין אותם. ומה היה שהגיע הרב גורן? אני חוויתי את כל הדבר הזה על בשרי, כי אני הגעתי ראשון לכותל. ואחריי הגיע הרב גורן, עם הרבנים לב הזה, ואחר כך הוא ראה שאני לבד, הוא תפס אותי, חיבק אותי, ובינתיים כל החבר'ה הגיעו, ואז צילמו את התמונה שהוא תוקע בשופר, ואני מלצד שמאל שלו. ואני ראיתי דוד רובינגר, זכרו לברכה, שהוא מצלם את התמונה הזאת.
זאת אומרת, זה היה ברור לכם שיש כאן תמונה שהולכת להישאר לשנים, או שזה היה ככה טבעי?
התמונה של השלישייה, זה אני לא הרגשתי. כי כל הזמן העיניים שלנו, כל הזמן הסתכלתי על הכותל ושהחזרת את כל ההיסטוריה. כל הזמן, אתה לא, והוא תפס אקט מסוים וצילם את התמונה, שלושת הצנחנים. וזה יצא משהו אדיר, משהו איכותי. עכשיו, איך אנחנו ידענו? אנחנו הגענו אחרי, לא, את הצלחנים שחררו יום אחד לפני גמר המלחמה, כי איבדנו הרבה מהחברים שלנו, והגעתי הביתה, אני זוכר ביום שישי, אני לוקח את העיתון, את המושב של, של הארץ. שם לי לעיין לי, אני רואה את התמונה שאני נדעם. אני פשוט רואה את התמונה של שלושת הצרים, לא הרגשתי שצילמו בכלל. אתה מבין? אחר כך היו שחזורים, וכל הזמן, נשמע דוד אורי, זכרונו לברכה, שהוא ביקש להכיר את שלושת הצנחנים, והגענו לפגישה עם הכותל, עם מיכה שגריר, זכרונו לברכה, הבמאי המעולה, הגיע איתו יחד, ואז הוא הכיר אותנו, אמר, אני לא יודע לו מי הצנחנים האלה שצילמתי, אני רוצה להכיר אותם, ואז משם התחיל המסע של הפרסום, וזה משהו היה אדיר. הוא היה כמו אבא שלנו, דוד אמרית שכולם לך, זה היה אדם מי שכמו במעלה. אי אפשר לתאר את זה, איזה איכויות, איזה יופי של גישה לאנשים. אדם באמת, באמת, אין כישרון כזה.
אז באמת, באמת אני רוצה לשאול אותך את השאלה של הילדים. באותן שניות, שאתה אפילו לא זוכר ששמעת את הקליק של המצלמה, אתם מסתכלים למעלה, אל הכותל, אתה זוכר מה עובר לך בראש?
כל הזמן אני עובר לי בראש, הילדות שלי הייתה רק על ירושלים. אני באתי מבית ציוני, אבא שלי היה מפקד בהגנה, הייתי אז בן 5, כל הזמן טפטף לי לראש על מה קורה בירושלים, על הסמטרות הצרות, על המקומות הקדושים, כל הזמן טחן לי בראש. כשאני הגעתי לכותל אמרתי, השתבח שמו לעד, הזכות שלי להיות ליד הכותל. אני בן יחיד לשש אחיות שימון. אני זייפתי את החתימה של ההורים, התכייס לצלחנים עם החבר שלי מהתנועה. אתה לא מאמין. וקיבלתי את האישור, והם לא ידעו עד שלא באו בחבר לשאול מה עם ציגי. הוא אומר לאמא שלי, תשמי, באתי לציגי. מה רצית בציגי? רציתי להגיד לו מזל טוב על קורס צלירה שצלח. איזושהי שמעה איזה היא נפלה במקום בפתח. אתה לא יודע מה שהיה. בסוף הם קיבלו את זה. ואז התחילו, אתה יודע, תרטורים של דאגות וכל הדברים, אבל מה? אחותי אומרת לי, ציגי, הקטנה אביבה, אתה היית במלחמה, אבא הלך לבית כנסת, לא חזר שישה ימים, הוא שתה רק מים, וחיכה שאתה תגיע. זה בלתי אומן הדבר הזה. ואתה יודע מה ביקשתי בפעם הראשונה שפגשתי את הכותל? הרמתי ידם, אמרתי, שתבח שמו לעד, אמרתי לו, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תן לי רק להגיע חי בשביל ההורים שלי, לא בשביל עצמי, שלא יקרה להם משהו. הוא עשה את זה, הוא הביא אותי חי הביתה. אתה יודע איזה צלפים היו שם שנכנסתי לסמטה של הכותל? אתה לא יודע, אני נלחמתי איתם והייתי לבד. אבל ידעתי שאני מגיע למשהו שכל עם ישראל, כל האנושות סוגדת לו, שרוצה שזה יהיה. זה לא קמיעה של יום אחד של ימיים, זה 2,000 שנה, כל עם ישראל מחכה לזה. אנחנו לא רק הבאנו את הכותל ואת הר הבית, אנחנו גם הבאנו את הקדושה לעם ישראל. זה היפה בזה. והיום, כשאנחנו הגענו, אנחנו לא נושאים תמיד להתרמה של צהל בחוץ לארץ, מטעם FIDF ומטעם ליבי, והיינו כבר כמה מסעות גדולים. אתה לא יודע מה נעשה בקהילות היהודיות שם, אתה לא מאמין. הם באים, נוגעים בי ובוכים. אני התביישתי.
עד היום? עד היום?
עד היום, עד היום. תשמע, הם נוגעים בי. אתם הגיבורים של ישראל, אתם... הבאתם את... תראה איך אני מתרגש. אתם הבאתם את ירושלים. אתם הגיבורים. והם בוכים. הם בוכים. כמו שעכשיו אני מוריד מרות. אתה לא מאמין. איזה מסע עשינו רק למען צעד ש... שיהיה לו הכל. איזה התרמות היו, אתה לא מאמין. אני בסוף אמרתי, רבותיי, אני לא זז מארצות הברית, עד שאתם לא לוקחים אותי לבית ספר של יהודים שמלדים שם עברית, ולתת הרצאה בעברית, לא באנגלית, בעברית. הרצאה שם זה עשיתי בקלינגלנד, בית ספר יהודי, אתה לא תאמין. הבית ספר געש, כי הם הבינו מה אני מדבר, הם לומדים עברית. המנהל גם יודע עברית, הכל, כולם יודעים עברית שם. הכיתות מסומנות שם בבית ספר הזה, תל אביב, ירושלים, אפולה, חיפה, כל כך זה השמות של הכיתות. המורה שנתתי את ההרצאה בכיתה שלה, ישבה ובכתה, אני הייתי צריך לעצור אותה מסכנה. איזה מסע היה לנו, תשמע, אני הייתי כאה בעצמי. זה מסע למען צה"ל. ולא תשלום לשום דבר, לא, שום דבר, זה רק היה למען צה"ל.
אני רוצה לשאול אותך, כשאתה מדבר, אתה מצבר ציגי בכזאת התרגשות. אתה, את כל הציניות שאנחנו כולנו ככה מתעטפים בה היום, אתה מקלף, לא קיים בכלל. אני שואל אותך, איך הדבר הזה מסתדר היום? באמת במציאות שכולם ציניים ומסתכלים לכל דבר, עזב ירושלים, עזב...
כך אני מרגיש את ירושלים. כך אני מרגיש מה אנחנו עשינו. כך אני מרגיש איזה חברים איכותיים אנחנו שקענו במלחמה הזאת. אין, לא היה נמר כזה בחיים את החבר'ה שהיו איתנו בחטיבה. אין דבר כזה. לעמוד על גביעות של אנשים, להסתכל על המפקד שלי דודק ואני לראות את הפנים שלו, אני אומר, סיגי, הלכו לנו כל החבר'ה פה. נכנסנו שתי פלוגות, חזרנו פלוגה אחת. זה נראה לך משהו? אבל עשינו את זה. בנחישות. חיכינו לרגע הזה. אמנם חשבנו, אבל חיכינו לרגע הזה. אתה יודע מה פקד אמר לנו לפני שיצאנו לקו על גילת המחמות? הוא אומר, חבר'ה, אתם לא הולכים ללחם. אתם הולכים לנצח. שמעתם את המילה? לנצח. כי אם לא ננצח, לא נוכל לפתוח את הציר מירושלים המזרחית. וככה זה היה. אנשים נתנו את החיים שלהם שם.
תגיד לי, ואיך אתה באמת, ברמה האישית, כשאתה פותח היום עיתונים, ואתה שומע את הציניות של האנשים, ואת העיתונאים, ומתייחסים לירושלים בתור איזה עיר, שמה שיש בה זה רק עוני וצרות.
זה לא מעניין אותי, סימון, זה לא מעניין אותי, זה אנשים שכואב להם שהם לא היו ברגעים האלה. אנשים לפעמים צינים, כי מקנאים. אתה יודע איזה זכות היה לחטיבה 55? אתה לא יודע איזה זכות. מוטה גור לא ישן לרון ונלחם עם כל הסגל הגבוה בצבא, הוא חייב להיכנס לירושלים באותו לילה. וכל המגדים הלכו עם הדעה שלו. והוא אמר מוטה גור, עתיר מלחמות, אמר, אם לא נעשה את זה לילה, למחרת לא נעשה את זה.
וגם בכירי הצבא והמדינה אמרו, רגע, תעצור את הכוחות, לא רוצים את זה, לא בטוח שרוצים את זה.
יפה, אבל מה עשה מוטה? מוטה יודע, מוטה הוא איש צבא, הוא יודע, הוא מכיר את ירושלים, הוא יודע מה זה ירושלים. אם לא היה מנצל את הרגעים, קודם כל ירושלים לא הייתה מתוכננת במלחמה, שמעון.
כן.
זה היה, לא היה, אתה יודע, שהגענו למחנה שנלר, לפני הפריצה, לפני הקרב, יוסי יפי, זכרונו לברכה, המג"ד שלו, אמר, חבר'ה, אני בא אומר לכם, כבר עם ועדה, בלי מסע פנים, אין לנו שום תוכנית, עכשיו התקשרתי לחיל האוויר, שיתקלם לנו את שני היעדים, גבעת התחמושת ובית ספר לשוטרים. לא ידענו מה זה. היו שם מספר צנחנים שאמרו, חבר'ה, אנחנו קצת יודעים איך תנויה הגבעה, מרושטת בתעלות ירושלמית, אבן ירושלמית, מוקפת בגדירות תיל, ומגבעת המפטר כל הזמן צופים על הגבעה. תשמור עליה. תשמע, אנחנו יצאנו בנחישות כזאת, אתה יודע מה הוא אמר לנו, שר הביטחון, שהוא בא להגיד לנו תודה בכותל, שהגענו לכותל? הוא אומר, באתי להגיד לכם תודה רבה, אני בחיים, משה דיין אומר, אני בחיים לא אמרתי תודה לחיילים. ובאתי להגיד לכם, כי איך שאני ראיתם שאתם נלחמתם, זה בלתי נתואר. אין דבר, אין צבא כזה.
אבל הוא עצמו קצת פחד מהוותיקן הזה שיש על הר הבית.
מי? לא, זה עזוב, מה שקרה אחר כך.
כן.
אנחנו לא נכנסנו לזה, זה לא עניין אותנו. עניין אותנו שהבאנו את הקדושה, את שריד מקדשנו, הדבר שמחכים לו כבר 2,000 שנה. מה אנחנו צריכים יותר? זה שיש כל מיני חילוקי דעות על הר הבית וכל זה, זה שעשו את זה אנשים שמטפלים בזה. אבל תאמין לי ששר הביטחון לא הייתה מגמה לעשות את זה דווקא או של לעשות את זה. אז היה איזה קליטת פה או משהו כזה, ולא משנה.
כן. עכשיו תאמר לי,
זה רשום בהיסטוריה אחרי,
אתם בכלל, ציגי, אתם בכלל, הגעתם לקרב הזה, ומקרה אתם בכלל הייתם אמורים לצנוח באלריש.
נכון.
ולא אהבתם את זה שאתם לא הולכים לצנוח, אלא הולכים להסתער.
אבל מה אומר בן אדם שאני דור שמיני בארץ, שמכיר את המנטליות היהודית והישראלית?
כן.
אני אומר בראש, אני כל אמר, כל שהוא אמר, שהוא נתן לנו את המשימה שאנחנו צריכים להלריש, הלכתי לבד בדרך, מה? אני שצריך תיחה גרבית, זה לא יכול להיות. אני בן 22, לא יכול להיות, אין דבר כזה בצבא. הייתי אומר לעצמי ככה, מדבר לעצמי. הלכנו לישון בנימום כזה שחיכינו רק לבוקר. שהגיעו מצלחים שמוכן להביש כאן, שהגיד, הנה, אנחנו צומחים. תשמע, אני לא האמנתי, אנשים לא האמינו. ואתה יודע מה, ואנחנו בצבא חיינו על המורשת של המאה ואחד. שמעון, אנחנו חיינו על כל דבר שהם עשו, אנחנו רוצים לעשות. ואלוהים נתן לנו, זיכה אותנו, אז באנו בבוקר פתאום, ב-11 בבוקר, כל המצלחים הגיע הרב גורן, נתנו את ביקרת הצלחן, חזרנו לשבת. וב-12:00 בצהריים, בא מותנו, אומר, רבותיי, אלריש נכבשה, והמשימה מתבטלת. אז איזה צעקה איתה, אני חושב ששמרו אותה עד תל אביב. מהאכזבה. אבל אני אמרתי בראש שלי, שמעון, ואני אדם, איך אומרים, ישראלי טהור, אמרתי, אז הקדוש ברוך הוא לוקח ונותן דבר יותר. כך אמרתי בראש שלי, לא ידעתי שאם ירושלים הגיעה. אחרי שהורדנו את המצלחים ושמנו אותם בערימה שיקחו אותם, ושתיים הצהריים עוד פעם, מותגור אוסף אותנו, רבותיי, המשימה שלכם עולים, הוא אמר את הקטר, עולים לירושלים. לא אמר רק נלחמים, עולים לירושלים. אני שמעתי את השימו, וואלה, כמה אני מכיר את ירושלים בצורה, אתה יודע, בנפש שלי. אבל אני אומר לעצמי ככה, אני בירושלים, אני לא הבנתי. ואז, חבר'ה, לקחת הציוד ועולים על אוטובוס. שאומר עולים אוטובוס, ואתם מגיעים לירושלים עם טמטומים, שהירדנים לא ירגישו שהגענו. ואתה יודע, באוטו, אתה יודע, חיילים צעירים, בני 22, יושבים, חושבים כל הזמן, מתרוגים, ומתרגשים, ופוחדים. אין מה, מה, לא נלחמנו אף פעם ממש באש חיה, חוץ ממשימות מסוימות. אבל ממש לא, אבל מה, אני חשוב, ראית שם בעיניים שלהם. וזה מה שהיה, זה מה שנתן את האות הזאת, שירושלים תהיה שלנו, זה בטוח. אבל הקרבות היו מאוד עקובים איתם, אין מה לעשות היה. אבל נתנו את כל מה שהיה. אתה יודע איזה מעשה גבורה היו על איבת התחמות? אנשים לא מכירים, לא מבינים את זה, לא יודעים מה זה, לקחו את המתחמות. את המתקן של גבעת התחמוש, לקחו אותו לפום, ללמד את התקנים איך נלחמים ביד כזה. אנחנו דרכנו כל הזמן על גביעות, חושך מצרים, לא היה אור ירח באותו לילה, ואתה לא יודע אם אתה דורך על גביעה של חייל שלנו או חייל שלהם. זה הפשוט בדבר הזה. עד שלא הגיע על השחר, לא ידענו איפה אנחנו נמצאים. אנחנו רק נלחמנו. תשמע, הליגיונרים סדאים בדם. הם סדאים בדם. לא היה תחמושת. נתנו לנו רימון פריצה מפלסטיק. איפה שמעת דבר כזה? אנחנו זורקים עד את הרימון לעמדה, חוזרים, מחזרים אותו חזרה. אנחנו לא שחי פינבוק מאמצע מלחמה. אם הסרט לא היה זוהר, לא היינו מוצאים את הרימון. הוא היה מתפוצץ, היינו מתים גם אנחנו. אז הרמנו אותו וזרקנו אותו חזרה. וככה מלחמה הייתה. אתה דורך על גביעות, אתה אומר, אולי אני דורך על חייל שלנו, מה לעשות? אתה אומר בלב, אתה לא מתעזר, אתה אומר בלב ומתקדם. איזה גול... אתה יודע, זה מלחמה פנים אל פנים. מלחמה פנים אל פנים. ובסוף, באמצע הקרב, שימו, מודיעים מחייל לחייל, שאין קצינים, חלק נהרגו, חלק נפצעו, אין קצינים בשטח. אתה שומע דבר כזה, האוזניים שלך עומדות, אומר, עוד אני איך שם מפקד. כל אחד לקחת את המשימה על עצמו. הוא יתבע לו את המסלול ללחימה, איפה ללכת, איפה ללחם, איפה להגיד, אדם ימין, אדם שמו. כל הדברים האלה, וחיכינו רק לאור הבוקר.
צריך לשרוד עד הבוקר.
רק לשרוד עד הבוקר ולראות איפה אתה נמצא. כשראינו את הפיצורים, אמרנו, אנחנו גאונים. שהגענו, אבל לא ידענו את הכאב שהיה בסוף, כמה הלכו. אנחנו עמדנו על גביעות שלנו, זה לא נראה, זה לא מציאותי בכלל. אני ככה בוכה גם בהרצאות. שימון, אני מתרגש לפעמים, אני בוכה באמצע ההרצאה. אתה לא מאמין.
וכמה שאתה מספר את הסיפור...
הבן שלי אומר לי, אבא, אל תתרגש, אתה תקבל עוד כיף לב. אל תתרגש כל כך, הבן שלי אומר.
אגב, אתה באמת לא חושש שההתרגשות הזאת יכולה לקחת אותך למקומות לא טובים?
אז זהו, אבל אני לא יכול, אני משתדל שהכל יהיה בסדר. אני משתדל לאט לאט בזה לדבר, אבל אני מתרגש, אני כולי רועד כל הזמן. כי אני חי את זה, אני יודע מה זה ירושלים לעם ישראל, אני יודע מה זה ירושלים לתפוצות העולם, לכל הדתות בעולם. אני יודע מה זה עשה למדינה שלנו, מה המלחמה הזאת עשתה, איזה משמעות היא נתנה למדינה. אין מקום בעולם שלא סוגדים לצבא שלנו, למדינה שלנו, להתקדמות שלנו בכל השטחים. אין, אני חי את זה. זה לא מעניין איזה טמבל אחד מדבר ככה או שני, זה לא מעניין אותי. היום מגמה ככה, אדם שרוצה להתפרסם אומר דברים לא טובים כדי שיתפרסמו אותה. אני לא צריך את זה. אני בא לירושלים, אתה יודע מה, אם אני חולה, אני בא לירושלים, אני בריא. אני בריא. שימו, אתה לא יודע מה זה, אנחנו מתכסים. מאז שהכרנו את דוד רובין, זכרו לברכה, כל הזמן כסים, אירועים, הרצאות, נסיעות. כל הזמן אנחנו באיפוריה הזאת. אני לא ראיתי יום אחד שאני לא בירושלים. הוציאו עלינו גם בול, אתה יודע, בול של הצנחנים בכותל, כן. אתה יודע.
כן, כן.
כל הדברים האלה שבאים לך, אתה לא יודע איך לתת מזה, אתה אומר, וואלה, לא משנה מה שקורה, העיקר ירושלים שלנו.
אז בעצם, כמו שאתה אומר, אתה חי באופוריה 52 שנה, לא נותן לעניין הזה לרדת ממך.
לא ירד גם. איך שאני יכול לתת, להעביר את המסר הזה ואת המורשת של החטיבה, וראה, אני נגש לי מוקי נונון מהצלחנים, מגדות 66. שוב קצת מנהל את העניינים של הגדות, אתה יודע, כל מיני תקסים, זה כל. אמרתי, מוקי, תשמע, אני לא יכול... הוא אומר לי, לא סיבי. אל תבוא בכלל, לא אתה ולא איציק ולא החיים. אתם תעשו את העבודה שלכם. אתם עושים את העבודה למעשה, לא אנחנו. אתם עושים את העבודה של החטיבה. אתם מספרים על המורשת שלנו, על המלחמות, על הכל, אתם. אמרתי לו, מוקי, תודה רבה. תודה רבה שאמרת לי את זה.
ציגי, תאמר לי שאלה ככה, שאלה אחרונה. אני רוצה לחזור רגע לספר של עמנואל בן סבו, הספר החדש. עד כמה, באמת אמרת, הוא ישב איתכם לתחקירים ודיבר איתכם ודיבר עם אנשים מהגדוד, אבל עד כמה באמת הספר הזה מכיל את הפרטים? כי זה ספר לילדים בסך הכל, ואנחנו יודעים שיש גם את הגרסאות רבות כמספר הגנרלים, אז עד כמה זה מדויק?
הספר הזה הוא כל כך מדויק גם ברגשות שהיו בזמן הכתיבה של הספר. וברגשות של האנשים שלחמו, כל הספר הזה הוא רק כולו עטוף ברגשות ובלנצח ובמלחמה, ולהביא את הנושא של ירושלים. הלו, מה זה היה גבעת התחמושת? גבעת התחמושת זה היה הגבעה ששמרה על הפתח שכניסה לעיר המזרחית ירושלים. זה היה על גבעה, ואתה יודע שאחר כך גילו שמתחת לגבעה, לגבעת התחמושת היה מחסן בכלל תחמושת. לא ידעו מזה אחרת. שזה היה המוקד של כל דבר. וברגע שאתה עושה את זה, אתה אומר לעצמך, וואלה, אנחנו גאונים. יש לנו מפקדים גאונים. וכולם רוצים למען... איזה מדינה יש לנו? זו המדינה היחידה. שימון, אתה חייב לשמור עליה בכל... מה, אפילו שמדברים פה, מדברים, זה לא מעניין אותי. זה המדינה שלנו. אני גדלתי על הציונות, גדלתי על ערכים כל הזמן בבית. האחיות שלי, שני האחיות שלי הבחורות, השתתפו במאמץ המלחמתי, היו מעבירים נשק ותחמושת, מעמדה לעמדה בלילות, לפני מלחמת השחרור. ואחר כך בא מלחמת השחרור. כן. אנחנו כולנו היינו בית כזה, אין. אני גאה, אני גם מאחל את הילדים שלי לציונות ולערכים ולאהבת ארץ ישראל. זה הדבר שלי.
ציון, ציגי קרסנטי, אריות על הגבעה, זהו שמו של הספר, וכמו שאתה אומר, אפשר להתחבר אל הרגש של אותם ימים, דרך המילים האלה של עמנואל בן סבו בספר הזה.
אני עוד... אני גאה שהכרתי את האדם הזה, האיכותי הזה. עמנואל, הסופר המכונן והמוכשר עמנואל בן סבא.
סיגי, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב, בשורות טובות.
כל טוב. אני מודה לך מאוד, שימון, באמת. אני יכולתי לספר המון, אבל אני גם, בהתלהבות שלי, גם מוריד דמעות, וזה כבר גומר אותי.
כל טוב, תודה רבה.
ככה אני עושה כל הזמן. תודה, שימון.
שלום, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, מעט ארוך מהרגיל, לא מעט, ארוך מהרגיל, וכעת אנחנו נודה לאורחי היומן, לא לפני שנציין שעדיין לא קיבלנו את תגובת משטרת ישראל לטענותיה של מינה פנטון, כמובן כאשר תגיע תגובה שכזו אנחנו נפרסם אותה במלואה, ועכשיו זמן תודות. תודה לרב חיים דרוקמן. תודה לחבר הכנסת אלי אבידר. תודה לאלוף במיל, אייל בן ראובן. תודה למינה פנטון. תודה גם לציון, ציגי, קרסנטי. לכם תודה על ההזנה, סעו בחליה, עם טובים, בשורות טובות. להשתמע.